שלושה שיודעים. שלום לכם, האם פסגת האקלים בגלזגו השיגה את המטרות שלה? האם מדובר בהצלחה או שההסכם המתוקן שהושג בין המדינות אינו מספיק לבלום את ההתחממות הגלובלית? מיד סיכום פסגת האקלים בגלזגו עם פרופסור קולין פרייס ששב משם. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. ועידת האקלים בגלזגו הסתיימה עם חתימת המדינות המשתתפות על הסכם מתוקן. שבו מביעות המדינות נכונות להילחם בשינויי האקלים, אבל בשל לחץ מכוון של הודו, סין ומדינות נוספות תוקן ההסכם בכל הקשור לשימוש בפחם, והמינוח הפסקת השימוש הוחלף בהפחתה. מיד סיכום ועידת גלזגו. ועוד עניינים. גודל האישון שלנו משתנה בהתאם למספר העצמים שאנחנו רואים, ולא רק בהתאם לכמות האור שמסביבנו. כך עולה ממחקר חדש ומסקרן, מיד וגם. אימה בחלל, רוסיה שיגרה טיל נגד לוויינים ויצרה ענן פסולת שנע לעבר תחנת החלל הבינלאומית. רוסיה יצרה ענן פסולת, האסטרונאוטים ששהו בתחנת החלל התכוננו לפינוי מיד כל הפרטים. וגם איך יראו הילדים והילדות שיוולדו במאדים, בשאלה הזו עוסקת כתבה מסקרנת שפורסמה בסן הבריטי, מיד גם בכך נעסוק. אבולוציה, מינים שעוברים אבולוציה מהירה ומתפתחים מהר, גם נכחדים מהר. כך עולה ממחקר חדש, זואולוגיה, דבורים מתברר, משמיעות קול שנשמע כמו צרכה אנושית, כשהן מאוימות על ידי צרעות, איך הן מפיקות את זה ומדוע. מיד וגם מזל טוב, מנוע חיפוש חדש נולד, מיד כל הפרטים. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל ג'פירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. ועידת האקלים בגלזגו הסתיימה עם חתימת המדינות המשתתפות על הסכם מתוקן שבו הן מביעות נכונות להילחם בשינויי האקלים ולסייע למדינות שפגיעות יותר. בשל המשבר, אבל רבים מבקרים את ההסכם. אנחנו שמחים לומר שלום למי ששב מוועידת האקלים בגלזגו סקוטלנד, פרופסור קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה מבית הספר ללימודי סביבה ומדעי כדור הארץ על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, בוקר טוב.
כמי שהיה שם, כמי שוודאי גם שמע את הקולות וגם ראה את ההפגנות בחוץ, ובסופו של דבר מבין את מהות ההסכם שנחתם, מה דעתך? האם הוועידה הזו אפשר להכתיר אותה כמוצלחת, או שהיא לא השיגה את המטרה שלה, את המטרות שלה, במלואן?
אז בטוח לא השיגה את המטרות במלואן. כמובן, אם יש הסכם של 200 מדינות שצריכים לחתום על איזשהו מסמך אחד, כל אחד צריך לחזור למדינה שלו, אז זה לא רק 200 אנשים, זה 200 מדינות. כמובן, יש דילול של כל ההסכמים וההסכמים ביניהם, וגם אני לא ציפיתי למשהו יותר מדי מובהק כתוצאה מזאת, שכל אחד מושך לכיוון שלו, יש מדינות עניות שהן מושכות לכיוון שלהם, יש הודו וסין, אז בסופו של דבר יש דילול של כל המילים, וכמו שאמרת, יש שינו כמה מילים ברגע האחרון, אבל עדיין, אם מישהו אופטימי, אפשר לראות דברים טובים בתוך ההסכם. למשל, זה פעם ראשונה, זה הכנס ה-26, קופ 26, פעם ראשונה ב-26 שנים שהוסיפו את המילים פחם ודלק פוסילי לתוך ההצהרות שלהם, ולהגיד שהם הגורמים העיקרים להתחממות כדור הארץ. לפני זה היה משהו אמורפי, כמו גזי חממה, אבל זה פעם ראשונה שבאמת שמים את האצבע על פחם ודלק פוסילי, ויש סעיפים כשל מימון למדינות העניות, ובנוסף להסכם בין המדינות, היו הרבה אירועי צד של ארגונים לא ממשלתיים, ונושאים, הרבה נושאים שכן חתמו, לא כל 200 מדינות, אבל 30 או 50 או 100, ונושאים כמו הפחתה של פליטות של מתאן עד 2030, מעבר לרכבים חשמליים עד 2030, הפסקת קריטת היערות בטרופים, כולל חתימה של ברזיל, שהם הגורם העיקרי להפסקה. אז היו גם הרבה דברים טובים וחיובים, וסך הכל אני חושב שכן היה הצלחה ועדה. לא בדיוק מה שרצינו, אבל הרבה דברים טובים.
עכשיו, יש גם לוועידה כזאת, אנחנו כמובן מקווים שיש כל מיני דברים אופרטיביים שהושגו בזכות הוועידה הזו, אבל גם יש משמעות לעניין הדקלרטיבי, לעצם העיסוק באקלים ברמה כזאת של כל כך הרבה מדינות, זה משהו שכן יכול לטלטל את התפיסה של רבים?
כן, בהחלט שכן. כמובן, כל ההצהרות, הם פשוט הבטחות, אז עכשיו אנחנו צריכים להיות עשייה בעתיד, אז האמת היא שזה לא סוף הכנס, זה התחלת העבודה עכשיו, יש איזשהו מסמך, צריכים לעבוד לפי זה, אבל האמת היא שכל 197 מדינות בעולם שהיו שם, מסכימים היום שיש בעיית אקלים, יש משבר אקלים, וכולם מסכימים שצריכים לעבור מהפך דרמטי לאנרגיה מתחדשת ולהתרחק מדלק פוסילי, הוויכוחים הגדולים שם היו על הכסף. כמה מהר אנחנו צריכים להגיע לזה? האם עד 2030, 2040, 2050? ושם הוויכוחים. מה המהירות שאנחנו צריכים להתקדם ולעבור לכלכלות נקיות? ומי הולך לשלם? זה גם היה פקטור מאוד חשוב, הפיננסי.
אז בוא תסביר לנו באמת את העניין הפיננסי. מה זה אומר?
אז כדי לעבור מכלכלה שמבוססת על פחם ודלק, אז צריכים לשנות את כל התשתיות של המדינה. אם אנחנו הולכים לבנות חוות סולריות בנגב, או אנחנו הולכים חוות של רוח, אם זה בים או במקום אחר, או ללכת לדלק של מימן, שגם שם היה הרבה דיון בגלזגו, על כנראה הדלק העתיד שלנו, מימן, שזה מוצאים מכל מולקולה של מים. אבל כדי להוציא את המימן, אנחנו עושים אנרגיה, ואנחנו מקווים שאנרגיה, אנרגיית שמש אולי בעתיד. אז לעבור למשהו חדש כזה, בסקאלה של מדינות, עושים השקעות, עושים כסף. זה לא בא בחינם. עושים גם עבודות ומקצועות חדשים כדי לעבוד בתחום הזה.
ויכול להיות שיש מדינות שירצו סיוע כלכלי בשל הקמת התשתית הזו? אני משער שיש מדינות יותר עניות כמובן.
בדיוק. וזה היה עוד דיון מאוד מרכזי בגלזגו, על ההבדל בין מה שהם קוראים הצפון ודרום. העשירים והעניים, וכמובן העניים, המדינות המתפתחות, הם לא גרמו לבעיה. הם לא פולטים כל כך הרבה זיהומים, ולא לפחות 100 שנה אחורה, זה העולם המערבי שגרם לבעיה, אבל הם דווקא סובלים הכי הרבה, עם העלייה של מפלס הים, והצפות, השריפות, אין להם את הכסף לתשתיות, להגן על עצמם, ולכן הם מבקשים גם הרבה מימון, מהמערב, גם להסתגלות לעתיד, אבל גם לשלם על הנזק היום, שנגרם על ידי המערב, כתוצאה מהזיהום באטמוספירה. אז הנושא הפיננסי זה נושא מאוד מאוד מרכזי בכל הדיונים, וכאן זה כולל הבנק העולמי וכולם המדינות העשירות, ארצות הברית ואירופה, וכאן כולם גם, העשירים לא רוצים לשלם יותר מדי, אבל הייתה התחייבות של סדר גודל של 100 מיליארד דולר לשנה, כל שנה 100 מיליארד דולר לתת לנושא הזה גם של ההסתגלות למשבר אקלים בעולם המתפתח, וגם על המעבר לאנרגיה מתחדשות וגם השקעות בטכנולוגיות, לפני שאנחנו עדיין לא שם.
טוב, אז זה באמת נשמע שאתה יחסית מרוצה מתוצאות הוועידה. אנחנו שומעים, ודאי בימים האחרונים, לאחר שהוועידה ננעלה, הרבה מאוד קולות שלפיהם זה מעט מדי, אולי מאוחר מדי, אבל בעיקר מעט מדי. זאת אומרת, גם ההסכמות האלה הן לא יולידו בסופו של דבר את הבלימה המוחלטת של הידרדרות המצב. מה דעתך על זה?
אז אני חושב שכולם מסכימים שזה לא מספיק ולא מספיק מהר. כל אחד יש את הדעה שלו, וכמובן היינו, אם יכולנו לעשות את זה מחר, אז עדיף. אבל כמובן זה לוקח זמן, יש איזשהו אינרציה, זה תהליך, אי אפשר להעביר את הודו מחר לאנרגיה מתחדשת עם 1.3 מיליארד אנשים. אבל עוד דבר חיובי מהודו אפילו, שהם הצהירו בכנס שעד 2030 הם רוצים להיות ב-50% אנרגיה מתחדשת. אם הם מצליחים לעשות את זה, זה באמת game changer. חצי מהאנשים בהודו, אם זה אוכלוסייה של 1.3 מיליארד אנשים, אם הם יכולים להעביר חצי מהחשמל שלהם לאנרגיה מתחדשת, אז באמת אנחנו בכיוון הנכון. אבל אני מסכים, אני חושב שלא צריכים לסמוך יותר מדי על הממשלות היום. אני, כל הזמן, אנחנו לא סומכים יותר מדי על הפוליטיקאים, הם גם שם רק 4 שנים, על הבחירות הבאות. אבל מה שהיה די בולט בכנס זה השוק החופשי, שחברות, אפילו המנכ״ל של וולבו היה שם ואומר שהם לא הולכים ליצור רכבים שעובדים על בנזין אחרי 2030, רק רכבים חשמליים. וכל מיני סקטורים, אם זה חקלאות, זה אנרגיה מתחדשת עם מימן, השוק רץ קדימה. ואני חושב שהשוק הולך לקחת אותנו הרבה יותר מהר קדימה לעומת הממשלות. ולכן אני דווקא אופטימי שהשוק החופשי כבר רואה שיש לנו בעיה, אבל גם יש הזדמנות פה להרוויח כסף אם מישהו עולה על הרכבת ביחד, ואז מתקדמים הרבה יותר מהר לעומת הממשלות בכל העולם.
ואני גם משער שזה גם עניין של תדמית. נתת דוגמה את חברת וולבו, שגם בין היתר הודתה שיצירה או בנייה של מכוניות חשמליות, זה לא בהכרח משהו שהוא יותר אקולוגי בהתחלה, אלא לוקח בערך 10 שנים לקזז וכו'. זה עניין שהוא ככל הנראה טריקי, אבל אתה לגמרי צודק, שוודאי מיתוגית ותדמיתית נכון לחברות לעלות על העגלה הזו, ובסופו של דבר באמת ליישר קו. אתה צודק שזה לא רק כי מכריחים אותנו, אלא זה גם כי זה נכון. נכון. אני חושב שגם כל אחד נכון, מאיתנו, בסופו של דבר צריך לתרום את חלקו מהותית, כן.
נכון, ואם למשל הסובסודיות שיש בכל מדינה לנפט וגז טבעי, אפילו בישראל, הכסף שנותנים לחברות הנפט וסובסודיות, אם הממשלה הייתה לוקחת רק את הכסף הזה מהם ולהשקיע באנרגיה מתחדשת, אז כמובן המחירים היו יורדים, באנרגיה מתחדשת, רכבים חשמליים, המחירים היו עולים עם הדלק והפחם, והיינו פותרים כבר את הבעיה. אז יש איזושהי השפעה של הממשלות, ואני רואה, גם שם אנחנו רואים דיונים על איך אנחנו יכולים להוביל את השינוי הזה דרך הרגולציה של הממשלות.
טוב, אז בסופו של דבר, דברים חייבים להיעשות, ובקצב מואץ, אחרת באמת המצב לא ישתפר, וזה נשמע באמת כפי שאמרת באופטימיות שזה כיוון נכון.
רכבת יצאה מהתחנה, ומישהו שלא מצטרף למהפך הזה, אז הוא יישאר אחורה. כל אחד שכבר קורה משהו, הוא מסתכל מסביב, רואה שזה קורה, זה נראה רק עניין של זמן, עד שאנחנו נעבור לכלכלות נקיות, והדיון עוד פעם, וזה הדחיפות והמהירות שאנחנו נעשה את זה. ככל שנעשה את זה יותר מהר, יהיה פחות אסונות טבע, יהיה פחות אנשים שמתים בכל העולם, וגם אוויר יותר נקי, ומים יותר נקי של כולם. אז זה ממש win-win, אבל אני חושב שאנחנו בתקופה של עשור עכשיו, של שנות ה-20, שבאמת יהיה שינויים דרמטיים בכל הכלכלות שלנו, שזה בא לאנרגיה, לחקלאות, לאוכל, לתחבורה, אז די מרתק, והתהליכים בגלזגו היו מרתקים לראות את הדיונים בין המדינות וגם בין החברות שם.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה, מבית הספר ללימודי סביבה ומדעי כדור הארץ, שם פורטר באוניברסיטת תל אביב, ששב מוועידת האקלים בגלזגו. תודה רבה לך.
בבקשה, בוקר טוב.
איך יראו הילדים והילדות שיוולדו במאדים? בשאלה הזו עוסקת כתבה שפורסמה בסן הבריטי. לא רק איך יראו, אלא איך הסביבה תשפיע עליהם. התשובה עוברת דרך סיכוי רב מתברר למוטציות, ליקויי ראייה ומערכת חיסון קורסת. צורות לא מאוד טובות. שלום למנהל הרפואי דוקטור ערן שנקר מהמכון הישראלי לרפואת חלל ותעופה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אוקיי, אנחנו מדברים על מעבר אולי אפשרי בעתיד למאדים, אבל הכתבה הזאת היא מאוד מאוד פסימית בכל מה שקשור להשפעות הסביבתיות על הילדים שיוולדו שם. אולי קודם כל נספר מה עולה בכתבה.
אז אני חייב לומר שישראל מובילה בתחום, מובילה בבחינה של ההשפעות שעלולות לקרות בהתיישבות ארוכת טווח במאדים. רק החודש, סוכנות החלל הישראלית ועמותת דימארס השלימו בחינה עמוקה של שהות לאורך כחודש במה שנקרא מארס ישראל, דימארס, שבה הגיעו גם מחול, לא רמונאוטים ישראלים שנמצאים במצפה רמון חודש בהתיישבות חלל מדמה, אלא לא אסטרונאוטים, אלא אוסטרונאוטים מהפורום באוסטריה, שאכן בחנו לא את כוח הכבידה ולא את הקרינה שנדבר במוטציות, אלא את ההשפעות הפסיכולוגיות, השהות הארוכה במקום סגור וגם ניסויים. אכן, בחלל שום דבר טוב בינתיים לא בהכרח יכול לקרות בטווח הקצר.
אוקיי, זה משפט אכזרי. כן, אוקיי.
אבל אנחנו, אתה יודע, גם אלה שאולי הפליגו את האוקיינוס לארצות הברית, לא חיכה להם ארץ זבת חלב או דבש, והנה מה הם עשו מיבשה שלמה בשהות בארצות הברית. השהות בחלל היא מסוכנת בינתיים לאדם, בייחוד משני הפקטורים והגורמים שדיברנו רבות עליהם, שזה הקרינה, ואכן גם חוסר כוח הכבידה. במאדים 38% כוח כבידה מכדור הארץ, דבר שמשפיע, כמו שאנחנו יודעים, על העצמות, העצמות מדלדלות, השרירים מדלדלים.
כי אנחנו לא מתאמצים, כי אין משהו שנותן לנו קונטרה? מה גורם להידלדלות הזו?
נכון, גם כעת שאנחנו יושבים על כדור הארץ בנחת על כיסא אורתופדי אורגונומי, בעצם אנחנו עדיין נלחמים מול כוח הכבידה, שהראש לא ייפול למטה, שהטונוס של השרירים יישמר, אחרת נהיה כמו איזה בובה רכה שלא יכולה להחזיק את עצמה. בחלל צריך הרבה פחות, וברירת המחדל של בנייה והרס של תאי העצם בעצם עובר לפירוק עצם במקום בנייה, דבר שלא הצליחו עדיין ברפואה למנוע או לעצור גם במשימות בתחנת החלל הבינלאומית. אבל היותר מסוכן היא הקרינה.
כי למה יש שם קרינה? זאת אומרת, ולמה הם בכדור הארץ, מעניין?
א', יש בכדור הארץ, okay. מלנומה נגרמת מקרינת השמש, אבל בחלל לא רק השמש מפריעה לנו, אלא גם הקרינה הקוסמית. בעצם חלקיקים מהירים מאוד שפוגעים. בכדור הארץ יש טבעות ון הלן ומערכת של האטמוספירה שמגינה על קרינה, יש מייננת ולא מייננת קרינת השמש, בעוד שבחלל כשנמצאים אין, ובטח במאדים ששם עדיין לא פיתחנו אטמוספירה, מה שאולי אפשר בתקופה מאוד ארוכה לייצר, לאור שיש מים ואפשר לייצר חמצן, מים, מערכת אקלים בעתיד הרחוק מאוד, לא בדורנו, שגם שם תהיה אטמוספירה. ולכן ההתיישבות הראשונה תהיה במערות, על מנת להגן מבחינת הקרינה, מה שיגרום לבעיות בראייה. ניסויים ידועים על כדור הארץ, אנשים שנמצאים בחלל סגור לאורך זמן, בעצם לא צריכים לראות לטווח ארוך, ונעים מבחינת קוצר הראייה ואיכות הראייה בשינוי די מהיר. הכתבה, ושאלת על הכתבה, מציינת גם את השינויים של מוטציות. דרך אגב, מוטציות זה לא דבר רע, זה בעצם אבולוציה. גם אנחנו התפתחנו פה בכדור הארץ לאור השינויים השונים שאנחנו חיים בהם. גם התחממות כדור הארץ, כמו ששוחחת לפני כן עם ידידים מאוניברסיטת תל אביב, וגם אנשים שבאים ממדינות מאוד קרות ומעוברים למדינות מאוד חמות ועוברים אפילו אדפטציה שלהם. ולכן השינוי הזה, שני הפרמטרים החשובים של טמפרטורה, תראה, ביום טוב במאדים אנחנו במינוס 60 מעלות צלזיוס. יכול להגיע אם נוסעים צפונה לטיול למינוס 120 מעלות, אבל מי שישאר למשל בקו המשווה של המאדים יוכל ליהנות לפרק זמן קצר גם ל-20 מעלות צלזיוס, כמעט הטמפרטורה בתל אביב בשעת הצהריים גם היום. אבל גם המאדים מסתובב שונה מכדור הארץ. אנחנו לכאורה נרוויח 2,220 שניות ביום.
מה המשמעות של זה? רגע, אם תוכל להסביר את הנקודה הזו?
משמעות מאוד עמוקה. גם אנחנו פה על כדור הארץ, לכאורה השעון הביולוגי שלנו לא מסוכן עם סיבוב כדור הארץ. לא סתם אנחנו צריכים בסוף השבוע את השלמת השינה הזו. חסר לנו בעצם ברמה היומית את מספר השניות האלה והדקות על מנת למלא את האנרגיה של השעון הביולוגי שלנו. כדור הארץ כמובן לא מסתובב 24 שעות מדויק, הוא מסתובב פחות, ודרך אגב לאט לאט הוא מסתובב עוד יותר פחות. יש לאורך כל שנה ירידה בשעון האטומי הזה של הקוסמי, של כמה באמת כדור הארץ מסתובב מול השמש, גם הוא זז, ולכן השעה משתנה ואורך היום שלנו משתנה, ומה זה משפיע? על איכות השינה. לא רק כמות השינה שאנחנו יכולים לשלוט בעזרת שעון המעורר, על איכות השינה שלנו, ושינוי באורך היום של השעון הביולוגי של הבן אדם על השעון של מאדים, צפוי לבעיות ארוכות טווח גם באיכות השינה והבריאות בכלל. אבל הכתבה מציינת בעצם את השינויים שיגרמו בכלל למבנה שלנו. האם נצטרך הגנה גדולה יותר לקרינה, אז אולי נהפך להיות קהים יותר, קהים בצורה מהותית יותר, אולי נשנה את הפיגמנט באור, אולי בכלל נהפך להיות ירוקים, אולי בעזרת המוטציות נתחיל להיות כמו הצמחים ונוכל לייצר לעצמנו את החמצן וה-CO2 שגם יסייע אפרופו.
זאת אומרת, הנה הכותרת, ילדי העתיד יהיו ירוקים ויוכלו לבצע פוטוסינתזה.
אתה יודע, אני מוכן אפילו שהכותרת הזאת תירשם, בגלל שהזמן שבה זה ייקח, לא אני ואתה נהיה פה לבחון אם זה היה.
אי אפשר לפנות תביעות אליך בבוא היום.
אבל אני יכול להגיד לך מה כן טבעתי כשם. אנחנו פה על כדור הארץ נקראים המין האנושי, מה שנקרא Human Species, שחיים על כדור הארץ. ולפני שנים רבות גם הרציתי על זה בחול, אני חושב שמי שיוולד, וזו השאלה של הכתבה, בחלל יקרא Human Spaces, המין האנושי שנולד בחלל, והוא יהיה שונה. למה? הלב שלו יהיה קטן מדי. למה יהיה קטן? כי לא צריכים לקחת הנוזלים מהרגליים ולעלות עד לריאות, ובטח לא לתת את הדחיפה גם של לחץ דם על כדור הארץ, על מנת שיגיע הדם לראש.
אתה צודק, זהו, באמת אנחנו מכירים יצורים הרי שהתעברו למשל, כשהם לא היו צריכים להשתמש בראייה וכו', והגוף שלהם התאים את עצמו למה שהם צריכים, ואכן הם איבדו יכולות תעופה, איבדו יכולות ראייה וכו'. אתה אומר שזה גם עשוי לקרות לנו, עלול לקרות לנו.
נכון, דרך אגב, במשימה של איתן סטיבה וגם במשימות עתידיות, חברה ישראלית הולכת לבחון בעזרת אולטרסאונד חדש ומערכת AI את היכולות של המערכות הישראליות שמפותחות לבחון את השינוי הלבבי ואת מצג וגודל הלב בחלל. ולמה? לב קטן יגרום ל-Human Spaces לא להיות בעל יכולת לבקר את הסבתא בכדור הארץ. הם היו ילדים שנולדו בחלל ללא כוח כבידה כמו כאן, עם לב מאוד קטן, שיתעלפו אם הם יחזרו לכדור הארץ. כוח הכבידה לא מתאים להם, ולכן מי שייסע לחלל,
אין שוב סבתא בזום, הבאים, רק בזום.
בדיוק, לא יוכל יותר אולי לחזור לכדור הארץ. זה לא המתיישבים החדשים בניו יורק או בניו ג'רסי שחזרו לראות את ביתם ביורק וג'רסי, אלא זה משימה לכיוון אחד. לשמחתי, הדבר ייקח עוד שנים רבות, אם כי ההתקדמות לכיוון שהות בירח קודם ומאדים לאחר מכן מקדמת את כל החלל החדש, The New Space, ואת ישראל בראשה, בפיתוח אדיר שכבר לא סוכניות חלל, אלא חברות גם ישראליות מפתחות מערכות שיסייעו אמנם להתיישבות על המאדים, אבל השמח הוא שהספינוף, התוצרים האלה, יסייעו לי ולך כאן, על כדור הארץ כבר בשנים הקרובות.
וואו, טוב, זה קצת נשמע אפוקליפטי, אבל יכול להיות שגם זה בלתי נמנע, מי יודע, וזה גם לא נשמע כל כך נורא, זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו באמת נתאים את עצמנו לסביבה, אבל ודאי המחשבות ההיפותטיות האלה מאוד מסקרנות. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור אירן שנקר, מנהל רפואי המכון הישראלי לרפואת חלל ותעופה. תודה.
גם מקסים.
דבורים משמיעות קול שנשמע כמו צרכה אנושית כשהן מאוימות על ידי צרעות, כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת Royal Society Open Science. המחקר מתייחס לדבורי הדבש האסיאטיות, איך הן עושות את זה, איך הן משמיעות קול, האם יש להן מיתרי קול, ובעיקר מדוע אנחנו שמחים, השאלה אם זה רק פחד כמובן, אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור גיא בלוך, מומחה להתנהגות ואבולוציה של דבורים, המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית, שלום.
בוקר טוב.
ראשית נשמע את הצרחות כפי שהן הוקלטו, ואז נתייחס לצרחות. האם די-ג'יי מקלר יוכל לנגן לנו את הצרחות המקוריות ש... כך הוקלטו, בבקשה. שילוב באמת בין מכוניות מרוץ לחרקים, אבל ככל הנראה זה באמת נשמע אולי כשהאיכות היא משופרת, כך זה הוקלט במקור, כצרכה אנושית. אז ראשית, איך הן מפיקות את הצליל הזה ומדוע הן עושות את זה?
טוב, אז דבורים וגם חרקים אחרים, את הצלילים הם יכולים להשמיע בעיקר על ידי ויברציות של הכנפיים, אין להם מיתרי קול. אז הן פשוט עושות זמזום על ידי תנועה מאוד מהירה של הכנפיים, ויש להם גם איזו יכולת להניע את השרירים של החזה, יש להם שם שרירים מאוד חזקים. ולגבי למה הן עושות את זה, זה בגלל שיש להם סכנה מאוד מאוד גדולה, שמגיעות צרעות ענקיות, שמגיעות הן יכולות לחסל בקלות רבה כוורת שלמה, והמין הספציפי ש... בתגובה להגעה שלהם הם עושות את זה, זה נקרא וספסורור, שלא רק זה שהן מאוד גדולות וחזקות, הן גם חברתיות, זאת אומרת, מגיעה בדרך כלל לצירה הראשונה, ואז היא יכולה לגייס עוד צרעות, ובאמת יכולים להשמיד את הקן במהירות, ולכן צריך חזקה, כמו שיש מצב מאוד מאוד...
זו ממש הזעקה, זו תקשורת כזו של הפצת הבשורה?
כן, כן, זה... ובאמת אנחנו יודעים כבר הרבה זמן שלדבורים יש חלק מההתנהגות החברתית שלהם, זה באמת מנגנונים שמאפשרים להם להגן על הקן. צריך להבין שמבחינת הרבה מאוד בעלי חיים, לא רק הצרעות האלה, הקן של דבורי דבש זה פשוט סופרמרקט שמלא אוכל, ורק צריך להיכנס ולקחת, ולכן דבורים, כמו גם חרקים חברתיים אחרים, פיתחו במהלך האבולוציה מנגנוני הגנה מאוד מאוד מורכבים שמאפשרים להם להגן על כל ה... בעיקר על הצאצאים שלהם, במקרה של דבורי דבש, זה גם קצת את העניין של הדבש עצמו, של חלק מהבעלי חיים, זה מקור מזון מאוד מאוד טוב. אבל מה שמעניין בעבודה הזאת זה נשב שני דברים. אחד, שאנחנו יודעים כבר הרבה שנים שהן משתמשות במנגנונים שונים להזקה, ו... המנגנון הכי ידוע זה פרומון, פרומון זה חומר שמשמש לתקשורת, יש להם בלוטה שנקראת פסנוב בין היתר, שהם מגייסים איתה, ויש להם עוד כמה פרומונים שהם משחררים אותם, וכל מי שעבד עם דבורי דבש אירופאיות בארץ, מי שקברן יודע שדבורים שנמצאות בסכנה, הם משחררות ריח שהוא קצת דומה לריח של בננות, שזה אחד מהפרומוני הזקה שלהם, ואנחנו ידענו שזה עובד על ידי ריחות, כאן יש מנגנון שעובד כנראה יחד עם זה, שזה מנגנון על ידי קולות, והם הצליחו באמת לזהות אותו באנליזה הזאת. הדבר השני, שאני חושב שאליו אתה התייחסת בהתחלה, שהוא מעניין, שיש אלמנטים מסוימים בצליל הזה, שהוא מאוד מאוד חזק ונשמע קצת בפאניקה, בהיסטריה, שהוא קצת מזכיר קולות הזקה, גם של פרימטים, זאת אומרת, של סוגים של קופים, וגם של ציפורים אולי שנמצאות בסכנה. זאת אומרת, הם הצליחו, הם מרמזים לפחות שיש איזה שהם מאפיינים מסוימים, שהם מאפיינים קריאות הזקה במגוון בעלי חיים.
ממש יש סטנדרט של הזקה.
כן, זאת אומרת,
הזקה... וואו, בין מיני, מדהים.
כן, וזה גם דומה, זאת אומרת, כמו שאתה אמרת, זה במידה מסוימת גם יכול להיות שזה מזכיר קצת הזקות שאנחנו משמיעים. יש וואו. איזשהו שילוב של צלילים, וגם עם המודולציה המאוד מאוד חזקה של התדירות של הקול שמאפיינת את זה, שכנראה מערכת העצבים שלנו מאוד מאוד רגישה לזה. שלנו גם של בעלי חיים אחרים, ולכן זה באמת יוצר את האפקט של ההזקה ו... הן יכולות להגיע, במקרה של הדבורים, להגיע מאוד מהר לאיפה שהן צריכות להגיע, שזה האזור של פתח של הכוורת, ולנסות להילחם על חייהם, לנסות להציל את הכוורת.
הדבורים לא מפסיקות להפתיע, ובעיקר אורח החיים המאוד מורכב הזה, החברתי, עם התקשורת ביניהם וכו', זה משהו שהוא באמת מופלא. לא מדבר רק ביצור שעבר אבולוציה וכו', כמו שאר היצורים, אלא יש פה מנגנון, יש פה היררכיה, יש פה עבודת צוות, יש פה מנגנוני הזעקה או התראה. מדהים.
כן, אני חושב שעוד דבר שראוי לציין בעבודה הזאת, זה שאחד הדברים המעניינים בתקשורת של בעלי חיים, זה באמת עד כמה היא מגיעה לרמה של שפה. זאת אומרת, זה שבעלי חיים יכולים להשמיע קריאות חיזור, או קריאות גם שהם נמצאים בסכנה, זה דבר שהוא די מובן מאליו. אבל ברגע שאנחנו הולכים לכיוון של שפה, זאת אומרת שבקונטקסט מסוים משתמשים בקריאה מסוימת, ובעיקר בנושא של סכנה, וגילו את זה למשל בסוגים מסוימים של קופים, התגלית הראשונה הייתה במאה הקודמת, שקופים שאם הם נמצאים בסכנה שמגיע נחש או עית או יונק שהוא מסכן אותם, אז הם משמיעים קריאות שונות וגם התגובה תהיה שונה. למשל, אם מגיע עית, אז צריך לרדת בעצים כלפי מטה, ולעומת זה אם מגיע נחש, הם צריכים ללכת לקצות הענפים. ושגילו את זה, זה היה באמת הפתעה מאוד גדולה, כי זה התחלה של שפה. זאת אומרת, הם לא רק אומרים סכנה, אלא סכנה נמר, סכנה...
וואו. או
משהו בכיוון הזה. והעבודה הזאת עם הדבורים, שאנחנו לא מתיימרים שיש להם את אותה רמת קוגניציה שיש לקופים כמובן, היא מציעה שהקריאות הספציפיות שהם זיהו לראשונה בעבודה הזאת, אותן המשמיעות שמגיעה הצירה הזאת, שהיא צירה חברתית, שבאמת היא סכנה מאוד מאוד גדולה, אבל הם השוו את זה גם לתגובה לצירה אחרת, שהיא צירה שהיא עובדת לבד, היא טורפת דבורה דבורה, ובעצם היא יכולה להרוג אותם, אבל היא הרבה פחות מסוכנת. והקריאה הספציפית הזאת, הם עושים אותה שמגיעה הצירה החברתית, שבשני המקרים מדובר בצירות מאוד מאוד גדולות שטורפות דבורים.
וואו, טוב, אז עוד יותר מופלא. תודה רבה לך, פרופסור גיא בלוך, מומחה להתנהגות ואבולוציה של דבורים, המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית. תודה.
יום טוב.
הבישול האיטי של האבולוציה. מינים שעוברים אבולוציה מהירה ומתפתחים מהר גם נכחדים מהר. כך עולה ממחקר חדש, במסגרתו נחקרה קבוצת בעלי חיים שהתפצלה לשתי קבוצות לפני מאות מיליוני שנים, כשההבדל בין שתי הקבוצות, מהירות האבולוציה שלהן, אנחנו מיד ניתה על קנקנן של הקבוצות, הדברים פורסמו בכתב העת פלאנטולוג'י. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום ושלום, בוקר טוב.
הקצב השינוי באבולוציה הוא באמת לא אחיד, נכון? לא מדובר בתנועה שוות מהירות, אם נביא מושג מתחום הפיזיקה.
זה בדיוק זה, וזה אחד הדברים שהפתיעו, כשהפתיעו לחקור אבולוציה, אמרו, קצב השינוי הוא איטי וקבוע, ומינים מתפתחים לאט לאט. אבל זה בכלל לא טעם את מה שמצאו עם המאובנים. אנחנו יודעים את זה כבר הרבה מאוד שנים, שמאובנים של קבוצות מסוימות, אנחנו רואים שהם קבועים ולא משתנים לאורך תקופות מאוד מאוד ארוכות, ופתאום יש שינוי שהוא מאוד מאוד מהיר, שכמעט אי אפשר לעקוב אחריו. זאת אומרת, מבחינת הקצבים הגיאולוגיים שלו, פתאום הוא נהיה מאוד מאוד מהיר. ובעצם אנחנו מדברים היום על אבולוציה בקפיצות, שקורית בקפיצות, זה היה הגילוי הגדול של סטיבן ג'יי גול, בשנות ה-70, של המאה הקודמת כמובן. אבל כשיורדים לרזולוציה יותר עמוקה, כמובן שלכל קבוצה כזאת יש קצב השתנות משל עצמה, שתלוי, יכול להיות תלוי לפחות בהרבה מאוד, הרבה מאוד גורמים, החל בשינויים סביבתיים, ועד מיתוק גיאוגרפי, ועוד הרבה מאוד, באמת הרבה מאוד שינויים שאנחנו רואים בסביבה עצמה. המחקר הנוכחי שאנחנו מדברים עליו, ישווה באמת שתי קבוצות שהן קרובות ומעניינות, קבוצות של זוחלים, אחת נקראת, מה שאנחנו קוראים להם היום בעברית קסקסאים, שזה בעצם הלטאות, הנחשים, קבוצה מאוד מאוד גדולה, מונה בערך 10,000 מינים, לעומת קבוצה שמאוד מאוד דומה לה ונקראת מחודקי ראש, ושם יש סך הכל מין אחד של סוג של לטאה שנקראת ספנודון, והיא חיה היום רק בניו זילנד. זה מעניין כי ניו זילנד התנתקה בעצם משאר העולם כבר עשרות מיליוני שנים, והספנודון הזה נחשב באמת מאובן חי. אנחנו לא מוצאים הרבה כאלה, היום אני אומר רק בניו זילנד, אבל מה שמעניין שלפני בערך 200 מיליון שנה, הייתה קבוצה מאוד מאוד רחבה. ולמעשה שתי הקבוצות האלה התפתחו במקביל. במחקר ישבו את קצב ההתפתחות של המינים השונים בתוך שתי הקבוצות האלה, שהתחילו כאמור כקבוצות יחסית מקבילות, עם הרבה מאוד מינים, עם הרבה מאוד מגוון, ורואים שקצב השינויים של מחודקי הראש, שמהם אני אומר, היום נשאר לנו רק נציג אחד, הקצב הזה היה מאוד מאוד מהיר, והשינויים שבו היו מאוד מאוד מהירים. ואיפשהו במהלך הדרך הם נעלמו. ובאמת ההנחה פה שבגלל אותם שינויים, מהירים מאוד, הם לא יחזיקו מעמד.
אז זה נשמע כמעט אינטואיטיבי, שככל שאתה תשתנה מהר, ככה אתה מין בישול מהיר ולא איטי, ואז אתה פחות איכשהו טולרנטי או מסוגל להתמודד עם שינויים, אבל האינטואיציה הזו נכונה? זאת אומרת, זה כאילו כך עובד?
אז כנראה שזה לא נכון, כי דווקא אם השינויים בסביבה יהיו מאוד מאוד מהירים.
אתה גם צודק, נכון, נכון, האמת שבדיוק כך, נכון, אז אתה דווקא צריך להתאים את עצמך מהר, צודק.
אתה צריך להתאים את עצמך מהר, ואז אם השינוי ימשיך להיות מהיר, בסוף לא תוכל, אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים מרוץ חימוש אבולוציוני. ואם קצב השינוי הסביבתי יהיה מהיר מדי, יש גבול לאדפטציות הביולוגיות שאפשר לעשות. דרך אגב, יש איזה דוגמאות קלאסיות כמו קטסטרופות, כן? אותו מטאור שפגע והכחית את הדינוזאורים. הדינוזאורים לא יוכלו להתמודד עם השינוי הסביבתי המאוד מאוד קיצוני הזה, ונכחדו היונקים, שקיימים דרך אגב אותו זמן בערך כמו הדינוזאורים, זאת אומרת, היונקים כקבוצה היא קבוצה מאוד מאוד עתיקה, רק שהדינוזאורים הפילו עלינו בכל התקופה שאנחנו קוראים לה מזוזואית. רק שנכחדו, אנחנו יצאנו לאור, נקרא לזה, אבל אנחנו קיימים הרבה מאוד שנים. ודווקא כנראה שבזכות ההתאמה הכללית יותר, לא הספציפית לשינוי סביבתי ספציפי, אלא איזושהי התאמה שהיא כללית יותר לסביבה, ניקח דוגמה קיצונית, אתה חי בים, כן? אז אתה מתאים את הנשימה שלך לחיים במים, ואת התזונה שלך לחיים במים. הים לא כל כך משתנה. ולכן הקבוצות הימיות הן מאוד מוצלחות. קרישים אנחנו מכירים ודגים מאות מיליוני שנים. ויכול להיות שבאמת שאתה מתעכל, לא, אני אומר, צריך להדגיש את זה, כן, אני אומר, אתה בוחר להשתנות, כמובן שזה עניינים אקראיים לחלוטין, אין פה שום, זה לא שיום אחד כמה לתאב אומרת, יאללה, אני אתחיל לאכול איזשהו חרק מסוים או משהו כזה. כל זה בהתאמה לתנאי סביבה ולמה שיש לך בסביבה. אם הסביבה משתנה בקצב מהיר, ומנסים להדפיק את הקצב שינוי הזה.
נכון, אוקיי.
באיזשהו שלב, אתה פשוט מאבד את היכולת מרוץ. הם משווים את זה במאמר לאותו משלי איזיפוס, כן? הארנבת והצב. הארנבת רצה מאוד מאוד מהר, ובאיזשהו שלב הולכת לישון ושוכחת. הצב מתקדם לאט לאט, ובסוף גם מנצח. יכול להיות שזה בעצם מה שאנחנו עדים לו כרגע, במאמר הזה שמדבר על אותם שתי קבוצות של לטאות.
בכל מקרה, בשורה התחתונה אפשר קודם כל להבין או להקל, לאבד את העובדה שבאמת האבולוציה לא, היא לא נעה בתנועה שוות מהירות, אלא היא משתנה כל הזמן וכו'. וככל הנראה גם יש מחיר לשינויים מהירים, אבל גם יש מחיר לשינוי איטי.
לגמרי, לגמרי, אתה דוגמה חייבה עליי את הקרישים שבאמת השתנו בגדול מאות שנים, מאות מיליוני שנים, והם טוב להם במה שהם עושים, הם מאוד מאוד טובים ומאוד מאוד מיוחדים במה שהם עושים, אבל הם קבוצה שהיא יחסית מוגבלת. דרך אגב, אנחנו גם מכירים את זה בתוך האבולוציה של בני האדם. אנחנו היום הנציג היחידי שנשאר, אבל היו הרבה מאוד מינים של בני אדם שנכחדו, ומבחינה גיאולוגית נקרא לזה, גם האבולוציה של האדם היא יחסית מהירה, ובאמת נשארנו רק אנחנו. באורך מקרי ופלאי, רק אנחנו פה, לא הנאנדרטלים ולא הומו ארקטוס ולא אוסטרלופיתקים, שנכחדו. אולי גם מאותה סיבה שהיינו מאוד מאוד ספציאליים ומיוחדים במה שעשינו, במה שאכלנו. סביבה השתנתה, לא יכולנו להתמיד בקצב השינוי, ולכן רק אנחנו נשארנו כאן. צריך לשים לב לדברים האלה, כי הסביבה שלנו היום גם משתנה מאוד מאוד מהר, כמו שאנחנו יודעים.
מעניין באמת מה קצב הולך וגובר של שינוי סביבתי גורם לבעלי חיים. אני חושב שכמובן שהדבר הוא התערבות מן אבולוציה מואצת וכו'. השאלה איך זה באמת משפיע על בעלי החיים לטווח רחוק, ולא רק הסלקציה שמתבצעת בעוד אנחנו מדברים.
נכון, אז באמת יש טענה שאנחנו נמצאים היום בהכחדה מאוד מאוד גדולה של מינים של בעלי חיים בגלל השינויים האקלימיים שמתרחשים עכשיו. קשה קצת לעקוב אחרי הדברים האלה, בדואר באמת בכל זאת בטווחי זמן ארוכים יותר. אנחנו יודעים שמינים נכחדים, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד קבוצות שהן בבעיה מאוד גדולה, חלק מהחרקים ואפילו יונקים שהולכים ונעלמים לנו. אנחנו מכירים את זה. האם זה קשור רק לשינויים הסביבתיים, לשינויים אקלים, אנחנו לא בטוחים. יכול להיות שאנחנו סתם שמים לב לזה יותר עכשיו, אבל
מעניין, צריך, וואו.
כן, צריך להגיד את הדברים ולשים לב לזה. אנחנו לא יוצאי דופן בני אדם וגם לא שאר היונקים שחיים היום. אותם עקרונות ביולוגיים ואבולוציוניים חיים את כאלה, עובדים על כולם. ואנחנו צריכים לשים לב לזה ומעבר לשים לב. באמת המנוע שמניע את האבולוציה לאורך זמן, זה לא משהו שאנחנו באופן מוחלט יודעים ואומרים, הנה, זה מה שקורה, כך זה עובד.
זה נכון לגמרי, זה באמת מנגנון
כל הזמן,
שצריך לטעות על קנקנות. תודה רבה לך על הדברים, דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת האבולוציה נעסוק ביונקי הביב. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית, שלום.
בוקר טוב.
למה השם הכמעט מעליב הזה?
למה השם הכמעט מעליב? השם נובע מתכונה ייחודית שיש להם בקרב היונקים, יש להם רק פתח אחד שמנקז את מערכת השתן ומערכת העיכול. אז השתן והצואה יוצאים מפתח אחד, והפתח הזה נקרא פתח הביב.
רק כי יש האחדה של כן, שני האלמנטים, אוקיי.
אבל עוד לא אמרנו מי הם, רק לא, כבר לא, דיברנו אוקיי, על, רק, על נכון. איך הם מפרישים.
קודם כל נעלבתי בשמם, ועכשיו תסביר לנו במה מדובר.
כן, אז יונקי הביב הם קבוצה קטנה, כיום מיוצגת על ידי 4 או 5 מינים בסך הכל. הפלטיפוס, הברווזן, ו3 או 4 מינים של קיפודן, הקידנה, כולם חיים באוסטרליה ובאים מסביב. קבוצה שקרובה ליונקים, ובעצם יונקים, אבל הם קרובים ליונקים האחרים, אבל הפיצול שלהם משאר היונקים מתרחש לפני קרוב ל-200 מיליון שנה, בסוף הטריאס או תחילת היורה, פחות יותר תחילת עידן הדינוזאורים, אז הם יצאו להם לדרך אבולוציונית נפרדת.
אבל הם עדיין יונקים.
הם עדיין יונקים כי הם שייכים לאותה קבוצה, כלומר הפיצול של היונקים משאר הזוחלים הוא הרבה יותר מוקדם, אז הם על אותו ענף שאנחנו נמצאים, אבל הם ענף צדדי, איזשהו פיצול מוקדם מתוך הענף של היונקים.
ומה מיוחד כל כך בהם, ותמיד מזכירים אותם באמת כאיזו קבוצת שוליים וכולי, העובדה שיש פתח אחד?
זה לא הדבר היחיד, יש להם מספר מאפיינים, אז, אז קודם כל יש להם מאפיינים יונקיים. יש להם פרווה, יש להם חום גוף קבוע, קצת יותר נמוך מחום הגוף של יונקים אחרים, אבל גם כן הם שומרים על חום גוף קבוע. הנקבות מניקות את הצאצאים, אבל אין להם פתמות כמו שיש ביונקים אחרים, יש להם אין הפרשה של חלב על פני משטח הבטן, והצאצאים מלקקים את החלב.
די, אוקיי.
אז בכל התכונות האלה הם יונקים, אבל מצד שני יש להם כל מיני תכונות שהן תכונות שליונקים אחרים אין. כלומר, הם משמרים תכונות קדומות של האב המשותף של היונקים עם הזוחלים. למשל, המבנה השונה של מערכת העיכול ומערכת ההפרשה שנותן להם את השם, למרות שזה לא הדבר הכי חשוב. מאפיינים בשלד, יש להם כל מיני עצמות שהם איבדו, שסליחה, שלהם עדיין יש ביונקים איבדו. אבל הדבר שתמיד מזכירים, אולי הדבר המפתיע ביותר, שהם מטילים ביצים.
אוקיי, זה העניין הזו.
אז זה הדבר.
חיכיתי לדבר. יונקים שמטילים ביצים, נשמע על פניו מאוד מאוד מוזר, אבל עדיין מדובר ביונקים, איך זה מסתדר?
אז זה נשמע מוזר אם לא חושבים על ההקשר האבולוציוני. אז היונקים הם קבוצה שיצאה מתוך הזוחלים. והתכונה המשותפת...
היונקים, רגע, תן להקל את המשפט הזה, אנחנו יצאנו מתוך הזוחלים.
נכון. כלומר, בעצם יש לנו אב קדום משותף עם הזוחלים, כשאני מדבר עכשיו על הזוחלים כקבוצה מאוד גדולה, זה בעצם שם כללי שאנחנו נותנים לכל החולייתנים היבשתיים שבאמת נפרדו לגמרי מהמים. אז כל משהו חי על היבשה ולא שייך לדוחיים. נכלל בזוחלים, בקבוצה הגדולה הזו של הזוחלים וקרוביהם, אני כולל בזה גם את העופות, כי גם העופות יצאו מענף נפרד של הזוחלים. אז הזוחלים כקבוצה, החולייתנים היבשתיים, מטילים ביצים. הם מטילים ביצים עם קליפה, ביצים יבשות שיכולות להתפתח מחוץ למים. אז זה מאפיין כללי. עכשיו, מתוך הקבוצה הזו היה ענף שהתפתח להיות היונקים, כשחלק מהענף הזה שהוביל בסופו של דבר אלינו, ויתר על הביצה ועבר לגידול העובר בתוך הרחם, וחלק אחר לא איבד את הביצים. אז בעצם היונקים שמטילים ביצים הם פשוט יונקים שלא עשו את השלב הבא ביציאה מהיבשה או ביציאה מהים, ועדיין מטילים ביצים שמוקפות בקליפה. אז יונקים מטילים ביצים פשוט כי הם משמרים איזושהי תכונה פרימיטיבית.
וואו, טוב, אתה הזכרת את העובדה שמדובר בכל מיני בעלי חיים שנמצאים באזור אוסטרליה.
נכון.
עכשיו, האם אפשר להתייחס לזה ברצינות? אנחנו יודעים שבאוסטרליה זה לייט דין ולייט דיין, כל מיני יצורים מוזרים. האם זה, האם כן, נכון זה להתייחס לא לזה מה... בכלל כבעלי חיים?
כן. אוסטרליה חיה. אוסטרליה הייתה במשך כמה מאות מיליוני שנים עדיין מבודדת לחלוטין מהיבשות האחרות. והאבולוציה שם פשוט לקחה כיוון אחר. אנחנו יודעים שבאוסטרליה אין בכלל, כלומר, עד לפני כמה עשרות אלפי שנים, באוסטרליה בכלל לא היו יונקי שליה. בכלל, כל הקבוצה של היונקים שהעובר מתפתח ברחם, בכלל לא היו קיימים באוסטרליה.
סתם אלה עם הכיס, החברים עם הכיס.
בדיוק, החברים עם הכיס והחברים עם הביצים, זה בעצם מי שנשאר שם, כי ההופעה של השליה והרחם וכו' התרחשו אחרי שאוסטרליה כבר התנתקה ביבשות האחרות. אז אוסטרליה מהרבה בחינות משמרת איזשהו דגם של יונקים שקודם להופעה של השליה והרחם. אבל יש פה נקודה שמאוד חשוב להדגיש, שלמרות שיונקי הביב וגם יונקי הכיס, במובן מסוים, משמרים תכונות פרימיטיביות, זה לא אומר שהם זהים לאבות היונקים. יש איזשהו ניסיון להגיד, הנה, אני מסתכל עכשיו על פלטיפוס או על אקידנה, ואני רואה איך נראו אבותינו הקדומים.
ולא.
וזה לא. אז כן הם משמרים תכונות מסוימות. כן, אנחנו יכולים להסתכל על ביצה של פלטיפוס ולהגיד, כנראה כך נראתה ביצה של אבות יונקים. וכן, אנחנו יכולים להגיד שהעניין של הפרשת חלב על פני הבטן במקום פטמות, זה משהו שמאפיין את אבות יונקים. אבל מצד שני, יש לקבוצה הזו כל מיני תכונות אופייניות שהן ייחודיות להם. למשל, גם לפלטיפוס וגם לקיפודן אין שיניים. זה משהו שהם איבדו. זה לא בגלל שהם פרימיטיביים ולא היו להם אף פעם שיניים, הם איבדו את השיניים. ופיתחו את המקור המוזר הזה, גם לקיפודנים וגם לפלטיפוס יש מעין מקור מוזר שעשוי שהוא לא כמו מקור של ציפור, הוא מקור רך יותר ומאוד מוזר. אז זו לא תכונה פרימיטיבית, זו תכונה שהם פיתחו בנפרד אחרי שהם התפצלו מכל השאר.
וואו, טוב, אז הם לא אבות אבותינו, אבל כן אפשר ללמוד מהם על מה שהיה, איזשהו פיצול מוקדם יותר.
נכון, והם משמרים תכונות מסוימות, וזה אגב לקח כללי, כשמסתכלים על בעלי חיים, אנחנו מאוד אוהבים להגיד חיות מסוימות שהן פרימיטיביות, אבל אין אף חיה שהיא פרימיטיבית באמת, יש חיות שמשמרות תכונות פרימיטיביות. אז להגיד שהפלטיפוס הוא יונק פרימיטיבי, זו אמירה שגויה, כי יש לו כל מיני תכונות שהן לא פרימיטיביות, שהן ייחודיות לו.
בכל מקרה עובד עם מחלקת המיתוג של בעלי החיים ומשנה את השם יונקי ביב, כי באמת מדובר ביונקים מרתקים שונים כל כך, וזה זה מה שאתה קורא על שום הדבר הזה, וגם ביב וכולי, אבל אין ספק שמדובר ביצור מרתק, יונקים, ביצים, חלב על הבטן וכולי.
חלב על הבטן הם ערס על הרגליים האחוריות.
וואו.
פלטיפוס הוא היונק הארסי היחיד.
וואו, מדהים. האמת שבאמת מדהים. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות האוניברסיטה העברית. תודה.
להתראות.
ובמסגרת הפינה על גיבורי על ועל קומיקס בכלל, באווירת סיכום ועידת גלזגו, אנחנו רוצים לעסוק בנבלי על. שפועלים מתוך אג'נדה של קיימות. מיד נבין את האוקסימורון כמעט שיש במשפט הזה. שלום לפרשננו לענייני גיבורי על, אומן המצחק אבנר מירב, שלום.
בוקר טוב, דודו.
יש נבלי על, זאת אומרת רעים, כפי שנהגנו לקרוא להם, שפועלים מתוך אג'נדה של קיימות?
ודאי, אתה חושב, אתה אמרת שזה אולי קצת נשמע לא אינטואיטיבי, אבל נכון. תחת כשחושבים על זה, הרבה מהגיבורים עצמם הם האויבים הטבעיים של הטבע. למשל, אם אתם רואים, אם רואים את בטמן, ברוס וויין, הוא תעשיין מיליארדר, שיש ברשות המשפחה שלו עשרות מפעלים ופעילויות שונות. גם איירון מן, טוני סטארק במקור, אמנם בקומיקס, סליחה, בקולנוע, הסיפור המקור שלו הוא כשהוא מפתח איזשהו אמצעי אנרגיה מאוד מאוד ידידותי לסביבה, אבל בגדול כשאתה חושב על זה, הרבה מאוד מהגיבורים האלה, במיוחד אלה שעוסקים במדע וטכנולוגיה ושיש להם עושר, הם לא מדברים על זה, אבל הם גם מאוד מאוד מזהמים כנראה.
זאת אומרת, בטמן מזהם את כדור הארץ, הורס את כדור הארץ.
כן, באיזשהו מקום, לא הרבה מדברים על זה, אבל באיזשהו מקום, כל התעשיינים האלה, כל האלי ההון האלה, הם תורמים בדרכם שלהם, ולכן זה הגיוני שחלק מהנבלים שקמים להם, הם נבלים שהם אכן כאלה שבעד בעצם כדור הארץ.
שמע, אני כבר לא יודע מי טוב ומי רע בעולם הזה, לאור הדברים.
השאלה זה לא מה האג'נדה, השאלה זה איך משיגים את האג'נדה הזו.
מעניין.
בתמונה נבלי העל. אני חושב שהאיקונית ביותר והמפורסמת יותר בהקשר הזה היא פויזן אייבי, נבלית של בטמן, דוקטור פמלה אייזלי, שהיא בוטנאית ויש לה יכולת שליטה בצמחים ועמידות לכל רעלן טבעי וכו'. והיא רוב קווי העלילה שאנחנו רואים אצלה, במיוחד בשנים המאוחרות, בוא נאמר משנות ה-80 ואילך, אנחנו רואים את קווי העלילה שלה מאוד מאוד ירוקים. היא בעצמה דמות בצבע ירוק, אבל היא באמת מנסה לשמר את הטבע ומנסה, כל הפעילות שלה, כל הבקשות כופר שלה זה דברים שקשורים לשימור הטבע. יש איזה סיפור שבו ראש עיריית גותם מבטיח שהוא לא יערוס איזה פארק בהבטחת הבחירות, ואז אחרי הבחירות הוא מתכנן להרוס את הפארק, והיא כמובן יוצאת נגד זה. ואפילו כשהיא לא נבלית על, יש סיפורים על זה שהיא תורמת מהונה, שבעקבות זה שהוא פשע היא קיבלה 30 מיליון דולר, ואת כל הכסף היא תרמה לקרן למניעת דיפורסטיישן, מה שנקרא, לייעור הפלנטה. אז כן, היא אג'נדה, יש לה אג'נדה באמת ירוקה, באמת המניעים שלה מאוד מאוד טובים באיזשהו מקום, אבל כמובן שהמחנה המשותף של רוב הנבלים האלה הם שהבעיה היא בני האדם, ועל כן צריך להיפטר ולצמצם את אוכלוסייה את בני האדם.
אתה יודע מה, הטיעון הזה שנשמע על פניו, טיעון לא הגיוני כמובן, עולה לא מעט גם בכתבות על כך שצריך לעשות פחות ילדים וכו', אולי לא לצמצם כמובן
חלילה
פיזית וכו'. יש בזה היגיון, אבל גם יש בזה חוסר היגיון מוחלט.
תראה, מבחינה, ויש פה איזה דיון פילוסופי, מה מנסח פה? כי הרי כל מין המטרה שלו זה להתרבות ולהפיץ את עצמו כמה שיותר. אנחנו פשוט כבני אדם נהיינו מאוד מאוד טובים בזה, על חשבון מנגיונים שנחשבים טבעיים. ואז הגבול, השאלה הפילוסופית זה איפה בעצם נגמרת האבולוציה, ואיפה נגמר מה שטבעי, ואולי כל מה שבני אדם עושים זה טבעי וכו'. בואו לא ניכנס לדיון הזה כרגע. אבל הנבלים
בקיצור, האלה, כמה ילדים אתה רוצה?
אל תעמיד אותי במקום, 2.4.
אוקיי, אבל אתה כן אומר שיש נבלי על שדווקא פועלים מתוך אג'נדה של קיימות, כשדווקא גיבורי על הם פוגעים או הורסים את כדור הארץ. כמובן שזה לא...
זה לא שחור ולבן כמובן, אבל אתה יודע, גם עוד נבל של בטמן, רייצ'ל גול, דיבר על הנושא הזה של איזון טבעי, ועל זה שבני אדם בעצם ההתרבות שלהם גרמה ל... לחוסר איזון בטבע. אם נלך יותר מזה, שטאנוס, האויב הגדול של היקום הסינמטי של מארוול, שבעצם המזימה שלו הייתה לחסל 50% מכל החיים בכל היקום, לא ספציפית בני האדם.
וואו.
אלא הוא אמר, יש יותר מדי יצורים חיים, פחות מדי משאבים, אם נחסל את הכל מחצי, נעשה פה איזשהו ריסט מאוד מאוד רציני, ויהיה מספיק לכולם.
לכולם שכולם שווה כל מי שנשאר בחיים כמובן. חוכמה גדולה מאוד להרוג בחיים, אבל אוקיי, טוב.
אבל הוא טען למעשה שבעצם שזה יהיה קר ולא יהיה פה פריבילגיה, וזה לא שהעשירים יתרדו והעניים ימותו וכולי, אלא אקראי לחלוטין, ומי ששורד, וכמובן, אם כבר רוצים ללכת קצת יותר לעומק, אז גם הסרט המטריקס, המכונות למעשה מוצאות את ה... בגלל שבני האדם משמידים או חורכים את השמיים כדי שאור השמש לא ייכנס ולא תהיה אנרגיה סולרית יותר, נכון. אז המכונות פשוט הופכים את הבני האדם לבטריות מעצמם, שזה גם באיזשהו מקום סוג של פתרון מקיים לבעיה שלהם.
זאת אומרת, אתה אומר שההתעללות של הרובוטים בבני האדם בסרט מטריקס היא פתרון קיימותי?
כן, חד משמעית.
הפיכת בני אדם לסוללות זה דבר שהוא ברוח הקיימות.
אני תמיד טוען שצריך לחבר גנרטור לכל שיעור ספינינג ולהשתמש באנרגיה הרבה הזאת שבני אדם מייצרים.
יש הבדל בין הפתרון הזה לבין מה שמוצג במטריקס, אבל אתה צודק שאפשר לנצל את כל... נכון, אתה צודק, אפשר לנצל את כל האנשים שיש להם להט ורוצים באמת לסובב גלגלים, אולי אפשר להפיק מהם משהו. שמע, הצלחת לטלטל אותנו, אנחנו לא יודעים מי טוב, מי רע, מי בעד, בקיימות, אבל להרוג. אבל מעניין, תודה רבה לך, פרשננו לענייני גיבורי על, אומן המצחק, אבנר מירב, תודה רבה.
יום טוב, תודה.
פיצוץ בחלל. שבעת האסטרונאוטים שבתחנת החלל הבינלאומית כבר התכוננו לפינוי בשל סכנת פגיעה מפסולת חלל שנוצרה על ידי טיל רוסי שירה בלוויין רוסי. בעקבות העירות נוצר ענן שברים שסיכן את כל הלוויינים שנעים בגובה 430 קילומטרים ועד 480 קילומטרים, וגם את תחנת החלל הבינלאומית. אנחנו שמחים לומר שלום למידת פריינטה, יזם, מהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל. שלום.
בוקר טוב, דודי.
אנחנו מיד גם... ממש לא, אנחנו מיד נתייחס גם לידיעה על אותה חברה אמריקאית שמתכננת לשגר לחלל לוויינים באמצעות רוגטקה, אבל קרה משהו בחלל, משהו שהוא לגמרי לא שגרתי, מה בדיוק קרה שם?
נכון, קרה משהו שלמעשה לא קרה מאז 2007, בפעם האחרונה שטיל נגד לוויינים מופעל בצורה לא אחראית, זה היה השמדה של לוויין סיני על ידי הסינים. דרך אגב, עשור וחצי מאז, ואנחנו עדיין סובלים מהשברים, מהאסון ההוא, מהניסוי ההוא, שבעצם היה הוכחת יכולת. אז לגבי הפרטים, אתה ציינת את רובם, אני אחזור בקצרה. אמש בסביבות השעה 6 בבוקר, שעון ישראל, הרוסים פרסמו נוטם, מה שנקרא Notice for Airmen, סגרו את המרחב האווירי מעל לטרסק, וכמה זמן אחר כך שמו לב גם במשרד ההגנה הבריטי, גם בחברת לאולאב, שזו חברה פרטית שעוקבת אחרי מה שקורה בחלל, וגם בספייס פורס האמריקאי, שלוויין קוסמוס 1408, לוויין ששוגר ב-1982, לוויין ריגול, ששקל מעל כ-2000 קילו, פשוט התפרק למעל 1500 חלקיקים ברי עקיבה, שהכוונה היא לכל שבר שהוא בקוטר של מעל סנטימטר, ועוד מספר מאוד לא ידוע של מאות ואולי אלפים נוספים של שברים קטנים יותר מקוטר של סנטימטר, במסלול שהוא בין 485 קילומטרים ל-430 קילומטרים, מסלול שנמצא בעצם כמסלול חוצה את רוב מסלולי הלוויינים שנמצאים בגבעים של, בגבעים האלה, ורק לסבר את האוזן, תחנת חלל הבינלאומית בדרך כלל נעה בסביבות 400 עד 420 קילומטר. העניין הוא שהשברים האלה יישארו במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, עשרות שנים, והמסלול שלהם ישתנה. הענן שכרגע נמצא בגבעים האלה לא יישאר בגבעים האלה, והוא ירד ככל שיעבור הזמן, והוא בסכנה, הוא מייצר סכנה משמעותית רצינית לתחנת החלל, ואפילו גם לתחנת החלל הסינית. ציינת נכון, מה שקרה זה שכל שבעת האסטרונאוטים, כולל שניים רוסים שנמצאים בתחנת החלל הבינלאומית, קיבלו הנחיה מיד לרוץ לממדים. הממדים בתחנת החלל אלה בעצם חלליות נושאות אנשים. יש שתיים כאלה כרגע, דרגון האמריקאית וסויוז הרוסית. הם נשארו במשך כשעתיים סגורים שם.
וואו.
השעתיים האלה...
כן.
כן.
לא, אני מנסה, מיד תמשיך, אבל אני מבין שגם מדובר באינטראקציה מאוד, במרכאות אינטראקציה, התנגשות בין מדינות.
חד משמעית. הבכירים האמריקאים, כל העולם זועם. הבכירים האמריקאים שוקלים להגיש תלונה רשמית ל-UN Office for Outer Space Affairs, נוסה. יש פה הפרה בוטה של כל ההסכמים וההבנות, סיכון משמעותי לכל ההתפתחות שקרתה בזמן האחרון, כולל תיירות חלל וכולל המגה קונסטלציות תקשורת, מאוד מאוד לא טיפוסי, מאוד לא אופייני. מי שעוקב אחרי מה שקורה בנושא החלל, דווקא יכול להזכיר שלאחרונה רוסיה הייתה הקול הבולט נגד שימוש באמצעי לחימה בחלל. קוראים לזה ניסוי, זה לא ניסוי.
אז מה זה היה? אז
מסר חד משמעי.
אוקיי, שמהו המסר?
אני אגיד את זה בעדינות. להערכתי, יצאו לנו מהמרחב האווירי, או מהמרחב החללי. אני מנסה לחשוב מה יכול לגרום להנהגה הרוסית לעשות מהלך כל כך אצבע בעין לכל העולם, והמסקנה הלא מבוססת שלי זה שהם מרגישים מאוימים, ובואו נזכור שרק לפני כמה ימים היה עוד שיגור של לווייני סטארלינק, ויש כבר מעל 2,000 לווייני סטארלינק בחלל, שבעתיד יסקו אינטרנט לכל דורש, בכל מקום, ללא כל הגבלות, ללא כל צנזורה, ללא יכולת של רגולטור מקומי למנוע את השימוש בלוויינים האלה, ובואו נזכור שלווייני סטארלינק עוברים גם מעל רוסיה.
זאת אומרת שמה שהם בסכנה?
אני חושב שהם לא בסכנה מיידית, אבל אני מתקשה למצוא הסבר. מי שלחץ על הכפתור ושיגר את הטיל יודע בדיוק מה הוא עשה. הוא יודע בדיוק מתי ואיך זה יפגע, והוא גם מבין את ההשלכות. יש יכולות אדירות ברוסיה בכל מה שקשור בחלל ומסלולים. הם יודעים להעריך מראש מה כזה דבר יעשה. ובכל זאת הם עשו את זה. כנראה שמישהו שם ממש מרגיש עם הגב לקיר, ואין לי שום הסבר למעט התחושה שהם מאבדים כל פוזיציה שהייתה להם אי פעם בתעשיית החלל, שהיום היא תעשייה לכל דבר, שמגלגלת הרבה מאוד כסף. סין עברה את רוסיה, היום רוסיה לא נמצאת בין שתי המעצמות הבחירות, ו... זה סוג של תחזיקו אותי.
נשמע כמעט מעשה בריוני, ככה אתה מתאר.
זה מעשה בריוני.
וואו.
זה מעשה בריוני שמאיים על כל השכונה, זה בדיוק העניין. בניגוד להתנגשות בים או התנגשות באוויר, שזה אירוע קטסטרופלי אבל הוא מקומי, התנגשות בחלל הוא אירוע שמשפיע על כולם לעשרות שנים. זה בעצם... מה שהם עשו, הם פיזרו שדה מוקשים בחלל.
וואו.
ושדה מוקשים של חלקיקים שנעים במהירויות של 27,000 קילומטר לשעה, שמספיק אפילו שבר בקוטר של סנטימטר לייצר אימפקט שמסכן מאוד את כל מה שקורה סביבו. רק שתבין עד כמה האיום מוחשי, אחרי שעברו השעתיים הראשונות שבהם האסטרונאוטים בתחנת החלל ישבו ספונים בחלליות ועשו הערכה של המסלולים והבינו שאין כרגע איום מיידי על תחנת החלל, כרגע, עדיין קיבלו החלטה לסגור חלקים שלמים מתחנת החלל ולאסור לאסטרונאוטים להיכנס אליהם, מחשש שלא הכל עדיין ברור וידוע, ויש סיכוי ששברים שלא ממופים על ידי המערכות הקרקעיות שמבוססות מקם, כן יפגעו בתחנה. זאת אומרת, היום התחנה, וכנראה שזה יהיה לאורך חודשים ארוכים, הפכה להיות הרבה יותר מוגבלת. יש אזורים שלמים שאסור לאסטרונאוטים להיכנס אליהם עד שלא תתקבל הודעה חדשה.
טוב, אז אולי אין טעם לדבר על החברה האמריקאית שמתכננת לשגר לוויינים לחלל באמצעות רוגטקה או קלע, כי אולי כל ענף החלל יהפוך להיות מין קרס, משדה קרב אחד גדול. אבל בוא, אם לרגע ברשותך נתעלם ממה שקרה, אז בוא נספר למאזינות ולמאזינים שמדובר בחברה אמריקאית שנקראת ספין לאונץ', שמתכננת שיגור, כאמור, של לוויינים באמצעות צנטריפוגה ענקית, ממש כמו מין רוגטקה או קלע, שמעיף את הלוויינים במין סיבוב כזה, יורה אותם למסלול. זה ליתר דיוק העניין. זה רציני הדבר הזה?
רציני מאוד. ואני חושב שכדאי לדבר על ספין לאונץ' דווקא אחרי מה שקרה, כי זה רק מראה שכן יש חידושים וחדשנות, וכן מתפתחים דברים, גם מבחינה טכנולוגית, שמקרבים את החלל לכל אדם והופכים אותו נגיש. אז קודם כל, למה צריך שיטת שיגור חדשה? מ-1957, משיגור הלוויין הראשון, שיגרו כבר עשרות אלפי עצמים לחלל, אבל תמיד זה היה בעזרת דלק, מנוע בעירה כלשהו. הבעיה במשוואת המנוע הרקטי היא שבכדי להגיע למהירות הנדרשת למסלול הקפה סביב כדור הארץ, שזה כאמור כ-27,000 קילומטר לשעה, רואים שצריך המון המון דלק, המון דלק. עד כמה המון דלק? כדי להביא קילוגרם של חומר לירח צריך יותר מ-65 קילוגרמים של דלק. רוב הדלק, אנחנו מדברים על כמעט 93-95% מסך המשקל של הטיל, נשרף בדקות הראשונות להתגבר על האטמוספירה בגובה הנמוך, לייצר את המהירות הראשונית, ומשם, בעזרת מנועי השלב השני והשלב השלישי, מגיעים למסלול. וזה יקר מאוד. ומה שספינלונץ' עשו, זה הם בעצם אמרו, בואו נתגבר על הבעיה הזאת, ונייצר משגר שיתחיל לעבוד כמו השלב השני של הפלקון, בגובה ובמהירות של השלב השני של הפלקון, אבל לא נשגר שלב ראשון, אלא נעיף דרך רוגטקה את הקליע או את המשגר לגובה ולמהירות הנדרשים. זה לא רעיון חדש, זה מבוסס על פרויקט של הצבא האמריקאי בשם הרפ.
כמעט חשבתי שאתה אומר מבוסס על דוד המלך כמובן ומלחמתו בגוליאת, אבל לא.
הרוגטקה כנראה מבוסס על דוד המלך, מה שפרויקט הרפ עשה זה הוא פשוט בנה רובה מאוד מאוד גדול, ועשו ניסויים של לראות משגרים, טילים לחלל, הגיעו עד לגובה של 93 קילומטרים, והפרויקט נמטש. מה שספינלונץ' עשו זה השתמשו בטכנולוגיה שקיימת היום, של חומרים מרוכבים ואלקטרוניקה ממוזערת, ושליטה מאוד גבוהה במערכות בקרה, ובנו רוגטקה בקוטר של 100 מטרים, מונעת על ידי מנועים מגנטיים, שמסתובבת למהירות של 450 סיבובים לדקה, ובעצם נותנת מהירות אדירה של מעל 15 פעמים מהירות הכל, לסוג של משגר שנראה כמו קליע גדול, מאוד מאוד קל, כי הוא עשוי מחומרים מרוכבים, שבתוכו יש שלב שני ושלב שלישי של מנועים רקטיים, ויכול לשאת 200 קילוגרם של לוויינים למסלול סביב כדור הארץ, במחיר של פחות מחצי מיליון דולר.
וואו, אבל לא נשמע שבני אדם יוכלו לעזר בדבר הזה.
אתה צודק ב-100%, כי יש פה כמה אתגרים מאוד מאוד קשים.
רק ממש לחובבי האקסטרים.
כן. קודם כל מדובר בתאוצות אדירות. מי שאי פעם היה בלונה פארק ועשה את הקרוסלה או כל מערכת מסתובבת אחרת, יודע שמרגישים את זה. מדובר על תאוצות של מעל 10,000 ג'י. אין שום אפשרות לשום יצור חי להיות משוגר במערכת כזאת, ולמעשה אפילו רוב הרכיבים הקיימים היום לא עומדים בעומסים כאלה של 10,000 ג'י, והחברה פתחה קו רכיבים מיוחד שנועד לתת מענה לעניין הזה. כלומר, לא תוכל לקחת כל לוויין ולשגר אותו על המשגר של ספינלונץ', תצטרך לקנות לוויינים מספינלונץ' כדי לשגר אותם על המשגר של ספינלונץ'. בנוסף, המערכת עצמה היא מעיפה במהירות כל כך גבוהה את הקליה, שעומס החום שנוצר על החרטון שלו הוא בסביבות 2000 מעלות צלזיוס. אז גם לזה היה צריך לתת פתרון. למה אנחנו לא חושבים שזה מדע בדיוני? בגלל ניסוי ההוכחה שהיה לפני כחודש, באוקטובר.
די, וואו.
ספינלונץ' בנו מערכת מוקטנת, כשליש מהגודל הסופי, כלומר, מערכת שהרדיוס שלה היה 33 מטרים, לעומת ה-100 מטרים במערכת הסופית. מהירות הסיבוב הייתה 150 צלד, ולא 450 צלד, אבל הם כן שיגרו טיל, שהגיע מעל לגובה של 100 קילומטר, והראה את כל אבני הבניין הטכנולוגיות שהחשובה ביותר ביניהם הייתה תזמון השחרור של הקליה מהרוגטקה, או ההאפה של הרקטה. בגלל שמדובר במהירויות מאוד מאוד גדולות, 450 סלט נשמע אולי כמהירות איטית, אבל זה לא, זה מהירות מאוד מאוד גדולה, חלון התזמון הוא קצת פחות ממילי שנייה. זאת אומרת, מילי שנייה טעות בשחרור הקליה, כל המערכת הזאת פשוט תיארך.
וואו, טוב, האמת
ש... הוא פשוט ישתחרר בפנים וזה יארך.
אבל נשמע שבשורה התחתונה אתה מאמין שזה אכן פרקטי.
חד משמעית, כן. אין לי ספק שמבחינה טכנולוגית הם יצליחו, יש כמובן שאלה מאוד גדולה לראות האם יש פה התכנות כלכלית, והאם המיזם הזה יצליח לעבור לרווח, אבל מבחינה טכנולוגית, אחרי ההדגמה המאוד מוצלחת שהם עשו לפני כחודש, אין לי ספק שהם בדרך הנכונה, ואנחנו עוד נראה לוויינים מגיעים למסלול בדרך הזאת. היתרון הגדול מעבר למחיר, שהוא פחות מחצי מיליון דולר, זה שהמערכת הזאת, היא די מיידית, אפשר להשתמש בה 3-4 פעמים ביממה די בקלות, כי התהליך עצמו לוקח סדר גודל של בין שעה וחצי לשעתיים, ואין איזה אש ולהבות ופיצוצים שדורשים אחר כך שיקום של המערכת.
וואו.
ולכן היא מאוד מאוד זמינה ומאוד מאוד זולה, ויש פה פוטנציאל... גם למדינות אחרות שעד כה לא היה להם אתרי שיגור, לקנות מערכת כזאת ולשגר בעצמם.
תודה לך על השיחה הזו, היזם, מהנדס החלל וסמנכ"ל הטכנולוגיות של Sky & Space Global, מידד פריינטה. תודה רבה.
תודה דודו, ותישארו אופטימיים. יהיה בסדר.
אוקיי. מזל טוב, מנוע חיפוש חדש נולד. יו, למעשה הכתובת היא יו.com, מה הפטנט שמסתתר בבסיס מנוע החיפוש החדש? האם הוא עשוי להחליף את גוגל או את בינג או את אלטה ויסטה שכואבנו להשתמש בו? שלום לפרופסור דפנה רבן, מחלוצות חקר האינטרנט בישראל, מומחית לכלכלת המידע מבית הספר למנהל עסקים שבפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה, מייסדת החוג לניהול מידע וידע. שלום.
שלום, בוקר טוב.
חיפשתי את עצמי ב-U, הנה, אני נכנסתי ל-U.com, ואכן זה שלף כל מיני דברים, מהטיק טוק, מהעובדות מהירות, מכל מיני רשתות חברתיות. נספר למי שעדיין לא עשה את זה, ויוכל לעשות את זה או עכשיו או בתום השידור, סתם לא אומר לגגל, אני כמעט אמרתי לגגל, אבל לחפש במנוע חיפוש. מה הקטע מאחורי מנוע חיפוש? מי מעז בכלל לצאת עם מנוע חיפוש כשיש את גוגל?
אז שאלה טובה, באמת צריך להיות די גיבור כדי לנסות ולהיכנס לשוק החיפוש שבו שולטת גוגל, שהיא חברת ענק ששווה כשני טריליון דולר ומוכרת כל כך הרבה שנים, ואנחנו כולנו כל כך רגילים, וכבר השם שלה הפך לפועל, כן, כמו שאתה אומר, לגגל. אז צריך להיות די גיבור כדי להיכנס ולנסות להתמודד בשוק הזה. האנשים מאחורי חברת יו הם אנשים שבאו מחברת סיילספורס, גם מחברה מאוד מאוד גדולה, ומנסים את כוחם בשוק הזה, וימים יגידו מה יהיה.
רגע, השירות עצמו הוא רק חיפוש, או שגם יש עוד שירותים? כי הרי גוגל... לאט לאט הפכה להיות מין קונגלומרט שמכיל הרבה מאוד שירותים.
נכון, ולא רק גוגל. אגב, כל החברות הגדולות באינטרנט, אנחנו רואים שהן עובדות בצורה כזאת של, כמו שאתה קורא לזה, קונגלומרט, או שזה נקרא גם אקו-סיסטם, כלומר, כן. מערכת עצומה של חברות וחברות בת וחברות שותפות וכולי וכולי, מערכת אקוסיסטם גדולה, וכאן אנחנו באמת שמענו בינתיים, כן, ההכרזה נעשתה לפני שבוע בסך הכל, אז שמענו בינתיים רק על הכרזה בתחום החיפוש.
מנוע חיפוש, אז באמת, כן. בואי, אני שוב אתאר, עושים, פשוט כותבים, יש שורה שמזכירה מעט את השורה, האווירה היא דלה ברוח מנועי החיפוש החדשים או ברוח גוגל, אם אני אדייק. זאת אומרת, יש רק שורה אחת של חיפוש, ואז עולות שלל תוצאות שמחולקות לפי רשתות חברתיות, לפי מה קורה ברשת, בטיק טוק, וידאוס, קוויק פקטס, אינסטגרם, לינקדאין וכולי. איך עובד מנוע חיפוש כזה? זאת אומרת, במה הוא שונה מהפטנט של גוגל? כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר זה מה שנמצא בבסיס מנוע החיפוש.
אז תראה, הם לא פרסמו איך עובד בסיס מנוע החיפוש שלהם, זאת אומרת, איך עובד האינדקס שלהם, איך הם אוספים את המידע מהרשת. הם לא נתנו פומבי לחלק הזה בעבודה שלהם, אבל אנחנו יודעים שמנועי חיפוש מושתתים על אינדקסים, אינדקסים מאוד גדולים, שבכל רגע נתון יש זחלנים שזוחלים ברחבי הרשת, אוספים את המידע, בונים את האינדקס, וזה מה שמאפשר למנוע החיפוש לחפש. ואחד הדברים שאולי מבחינים בין מנוע החיפוש הזה החדש למנוע החיפוש של גוגל, זה לאו דווקא האינדקס הזה שדיברתי עליו, אלא האופן של הצגת התוצאות, שבמנוע החיפוש החדש הזה, you.com, התוצאות מוצגות בצורה קצת שונה, במקום להיות מוצגות בכמה שורות של טקסט, כמו שאנחנו רגילים בגוגל, הם בנו שם איזה מין מערכת יותר ויזואלית, שיש בה מין ריבועים כאלה, והמידע מוצג בתוך ריבועים, וגם מאפשר צפייה נחמדה במכשירים ניידים יותר קטנים.
מעניין, אוקיי, לא חיפשתי.
בטלפון, וגם מאפשר גלילה ימינה ושמאלה, ולא רק למטה.
טוב, מה את אומרת כמי שמכירה את הרשת? האם יהיה מקום למנוע החיפוש הזה, או שמהר מאוד השיחה הזו תשכח, הוא מנוע החיפוש, וזה סתם יהיה מין קוריוז, כמו הרבה מאוד מנועים, או אולי לא הרבה מאוד, אבל כן מנועים, מנועי חיפוש שניסו כמובן את כוחם בשנים האחרונות.
אז טוב, הנבואה ניתנה, אנחנו יודעים למי. המנוע החיפוש הזה מכריז, כן, על הייחודיות שלו, לאו דווקא רק בתחום הזה של הצגת התוצאות, אלא גם בנושא של פרטיות. הוא מדבר על כך שגוגל מכרה את נפשה, כן, למפרסמים, ושאם אין לך כיסים עמוקים, אז יהיה קשה שתוצאות החיפוש שנוגעות לעסק שלך, למשל, יופיעו בעמוד הראשון או במקומות היוקרתיים ביותר בחיפוש. אז הם פורטים על המיתר הזה של הפרטיות, והם אומרים, ניצלו מספיק את הנתונים שלנו, של כל אחד מאיתנו כגולש, כמחפש. ואנחנו, כן, you.com, מעוניינים לא לנצל את הנתונים האלה בצורה הזאת, אנחנו לא נציג פרסומות, ואנחנו לא נמכור את המידע שלך לגורמים אחרים, או לפחות לא מבלי ידיעתך, כן? זאת אומרת, אנחנו עוד צריכים לשמוע מה כן יהיה המודל העסקי שלהם.
טוב, כפי שאמרת, נבואה ניתנה לשוטים, אבל מאוד מעניין וגם כיף לראות ש... יש עוד כאלה שמנסים את כוחם בתחום שלא נחשב הכי סקסי כבר, מנועי חיפוש, לאחר שגם גוגל פיצחה שם איזה משהו, אבל מי יודע מה ילד יום. אבל תודה רבה לך על השיחה המסבירה הזו, פרופ' דפנה רבן, מחלוצות חקר האינטרנט בישראל, מומחית לכלכלת המידע, בית הספר למנהל עסקים בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה, מייסדת החוג לניהול מידע וידע. תודה רבה לך. ובמסגרת פינת התנ״ך נעסוק במצור של שומרון. מצור שומרון, אנחנו שמחים לומר שלום לשדרן העסקי דברי הימים, דוקטור אילנה בקסיס. העסקי הוא על המקרא והמזרח הקדום, ואת חום הרב של אילן אפשר לראות או לפגוש באילן abc.co.il. זו כתובת האתר של דוקטור בקסיס. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך, דודו.
ספר לנו על המצור שומרון. ככל שאני זוכר, מדובר היה במצור שגרם לרעב כבד, נכון?
אמת, אמת, אבל קודם כל אני רוצה להביע פה מחאה ונזיפה. אמרת מקודם שרוגטקה קשורה לדוד המלך בקרב עם גוליאת, וזה ממש לא, כי דוד לא השתמש ברוגטקה אלא בקלע, שני דברים שונים.
כן, אני בדקתי, שמע, אני מתכונן לתוכניות, וראיתי שקלע זה השם העברי של רוגטקה. אם אני טועה, תקן אותי, אני אשמח.
רוגטקה זה המכשיר הזה בצורת וי עם ידית, שאתה מותח גומי, מותח גומי אחורה.
אוקיי. וכל הזה שאתה מסובב. אם כן, התנצלות בפני המאזינות והמאזינים, במיוחד חובבי השלכת האבנים כמובן. די, אתה צודק, אפילו בלי לבדוק את זה, אני כבר מרכין ראש בבושה, אתה צודק, נכון.
בסדר, מודה ועוזר.
אוקיי, אז רגע, רק למען הדיוק, אז דוד המלך עבד עם קלע, נכון? סובב משהו כזה, ולא רוגטקה, שזה מה שהתאים לשיחה על החללית. אוקיי.
הבעיה זה השיר של כברת.
אז אני אגב מתקן גם את ההובלה, בכל מקרה היה מדובר בקלע, כי כך משגרים את החללית, אבל אוקיי, בבקשה.
אוקיי, עכשיו, סיפור המצור הארמי על שומרון, שומרון הקדומה, היא בירת ממלכת ישראל, נזכר בספר מלכים, ובואו נראה מה נכתב בספר מלכים. ויהי אחרי כן, ויקבוץ בן הדד מלך הרם את כל מחנהו, ויעל ויצר על שומרון, הטיל מצור, ויהי רעב גדול בשומרון, והנה צרים אליה עד היות ראש חמור ב-80 כסף ורבע הקו דיוויונים ב-5 כסף. עכשיו, שים לב דודו לממדי הרעב האדירים, יש פה הגזמה ספרותית, אבל כזו הממחישה את גודל המצוקה. ראש חמור, אתה יודע, חיה לא קשרה במיוחד, עלה 80 כסף, זה המון המון המון, ורוב הקו, כלומר רבע קו, כמה גרמים פשוטים של צועת יונים, כתוב חיריונים, אבל לא נעים ללכלך את הפה, אז אומרים דיוויונים, בכל מקרה מדובר בלשלשת יונים, כן? אז רבע קו כזה של צועת יונים עולה 5 כסף. עכשיו, אני בספק אם מישהו אכן מחר או קנה לשלשת יונים בכזה מחיר, או בכלל, בדרך כלל הרבה הרבה לפני שמגיעים למצב הזה, או נכנעים, או שהצבא המגן כה חלש עד שעיר מופקעת, אבל זה לא הכל. על מנת להמחיש את גודל הרב והאימה, שים לב מה סופר בהמשך. ויהי מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה לב למור, הושיע אדוני המלך. ויאמר, אל יושיח, אל יושיח אדוני, סליחה, מאן יושיח, המן הגורן ומן היקב, מכאן הביטוי הזה אגב, ויאמר לה המלך, מה לך? ותאמר האישה, הזאת אמרה אליי, תני את בנך ונוכלנו היום, ואת בני נאכל מחר. ונבשל את בני ונוכלו, ואומר אליה ביום האחר, תני את בנך ונוכלנו, ותחבא את בנה. עכשיו שים לב, הרב הכבד גרם לנשים לאכול את הילדים של אחת מהן, והאישה שאכלו את בנה התלוננה שהאישה השנייה לא רוצה שיאכלו את הבן שלה. עכשיו, אגב, גם במקרה הזה אני מפקפק, האם אכן אנשים אכלו את ילדיהם? מוטיב אכילת הילדים נזכר גם בספר איכה, בתיאור הזוועות בירושלים, בזמן שהבבלים צאו על העיר, וישנה גם טקסטים חוץ מקראים, סליחה, בהם נזכרת אכילת הצאצא. עכשיו, המשותף לכל הטקסטים הללו, כולל המקרא, הוא שימוש ברכיב אכילת הילד לצורך העצמת הדרמה ותיאור הזוועה. ושוב, הרבה לפני אכילת ילדים, המגינים כבר היו נכנעים. הרי המצור, אתה יודע, הוא רק אמצעי לחץ לצורך המסע ומתן. המלחמות בימי קדם, וגם היום במידה רבה, התחילו במטרה לסיימן במסע ומתן, המלחמה רק קובעת את התנאים שתקבל. אז ספק, אם למעט מקרים נדירים במיוחד, מישהו העדיף לאכול את הבן שלו ולא להיכנע. עכשיו, המלך היה כה מזועזע בלשון המתה. מה עושים? פונים לנביא אלישע. שים לב מה נכתב. ויאמר אלישע, שמעו דבר אדוני, כה אמר אדוני, כעת מחר שאה סולת בשקל ושעתיים שעורים בשקל בשער שומרון. ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלוהים ויאמר, הנה אדוני עושה ערובות בשמיים, היה כדבר הזה? ויאמר, זה אלישע, אינך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. אבל אלישע הבטיח שמחר בשעה הזאת שעת סולת בשקל ושעתיים שעורים גם כן בשקל. אתה יודע מין מבצע של רמי לוי כזה? עכשיו שים לב דודו, מראש חמור ב-80 כסף ורבע הקו דיוויונים ב-5 כסף, המחירים יצנחו לרצפה עד כדי גיחוך. אני מזכיר שבלשון המקרא סולת היא הקמח העדין והדק דווקא, כלומר הקמח המשובח. הקמח הזה יהיה במחיר ממש ממש מגוחך. אתה מבין אגב שלא כולם האמינו לאלישע השליש, כלומר העוזר האישי של המלך, גיחך ושאל, הנה אדוני עושה ערובות בשמיים, היה כדבר הזה? כלומר מה, אדוני יעשה נס ויוריד מבול? זה יכול להיות? במילים אחרות, אלישע יקר, אתה פשוט מבלבל את המוח. עכשיו, אלישע לא יתבלבל, וענה לו שהוא, השליש, יראה במעוניו את הנס, אבל הוא, גם השליש, לא יזכה לאכול מכל האוכל הזה. עכשיו השאלה היא, כיצד מחיר שעת סולת יהיה שקל בודד? והנה הסיפור עובר למקום אחר. לכאורה לא קשור, אבל כמו שאתה יודע, דודו, בתנך, הכל קשור בהכל. כתוב, וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. ואמרו של רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתנו? אם אמרנו נבוא העיר והרב בעיר ומתנו שם. ואם ישבנו פה, ומתנו. ואתה, לכו וניפלה אל מחנה הרם. אם יחיונו נחיה, ואם ימיתונו ומתנו. דודו, אתה יודע, הצרת זה גזר דין מוות בהילוך איתי. ארבעת המצורעים יושבים בשער, שים לב דודו, הם מחוץ לשער, הם מחוץ לעיר, פשוט אנשי עיר פחדו שידביקו אותם, אז הם מחוץ לעיר חשופים לערמים, יושבים ליד השער ופשוט מחכים. גם הם מאוד רעבים, ויש להם שתי ברירות. לנסות לחזור לעיר ואז למות ברעב, או אפשרות להישאר בשער וגם למות ברעב, או לערוק, ליפול בלשון המקרא, אל מחנה הרם, במקרה הכי טוב, הארמים יחיו אותם. הרי אם הארמים יהרגו אותם, זה לא שונה מהותית עם מה שכבר קורה להם עכשיו. הם אמרו ועשו, כתוב, ויקומו בנשף, הכוונה באמצע הלילה, לבוא אל מחנה ארם, ויבוא עד קצה המחנה, עד קצה מחנה ארם, והנה אין שם איש. בהחלט תעלומה, והנה הנה פתרונם. ואדוני ישמע את מחנה ארם, כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול. ואמרו של אחיו, הארמים הכוונה, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיטים ואת מלכי מצרים, לבוא עלינו. ויקומו וינוסו בנשף, שוב באמצע הלילה, ועזבו את אוהליהם ואת סוסיהם ואת חמוריהם, המחנה כאשר הוא, כאשר היא, וינוסו על נפשם. אדוני פשוט השמיע קולות של סוסים וחיילים. הרמים סברו בטעות שתגבורת הגיעה לעזרת מלך ישראל, אז הם קמו ומיהרו לברוח. המצורעים שלא שמעו דבר וחצי דבר, כי אתה יודע, כי הכל נשמע רק על ידי הרמים, סוג של משרוקית כלבים כזו, הם הגיעו למחנה הנטוש ודי הופתעו. וכתוב, ויבואו המצורעים האלה עד קצה המחנה, ויבואו אל אוהל האחד ויאכלו וישתו, ויסעו משם כסף וזהב ובגדים, וילכו ויתמינו, וישובו ויבואו אל אוהל אחר, ויסעו משם וילכו ויתמינו. כלומר, התחילו לבזוז את עשו לביתה, מה שנקרא, ואמרו של ראו, לא כן אנחנו עושים היום. היום הזה, יום בשורה הוא, ואנחנו מחשים, כלומר שותקים, וחיכינו הדור הבוקר, ומוצאנו עוון, ואתה לכו ונבואו ונגיד בית המלך. המצורים די המומים הרגישו כמו ילד בחדר ממתקים, אחרי שהם אכלו ושתו וגם דאגו לשלל וביזה, מצפונם נקף אותם. הם רצו לעיר ודיווחו על המצב ולמנת שתושבי עיר ינסלו מערב הכבד. עכשיו מלך ישראל היה קצת חשדן, שים לב מה נכתב, ועקב המלך לילה ואומר אל עבדיו, אגיד עליכם, אגיד ענה לכם, את אשר עשו לנו ארם. ידעו כאן כי רעבים אנחנו, ויצאו מן המחנה להיחווה בשדה למור, כי יצאו מן העיר ונתפסם חיים ואל העיר נבוא. המלך אמר דבר פשוט, תקשיבו, אני מכיר אותם, הם באימון נסיגה, אנחנו נצא, ואז הם יתנפלו אלינו. קצת מזכיר את הסוס הטרויאני, אתה יודע, כשהיוונים נסוגו לכאורה עד שהסוס יוכנס לעיר. ובעצת אחד המשרתים שלחו זוג פרשים לסיור מודיעין, הם חזרו ודיווחו שכל הדרך מהעיר שומרון עד למעברות הירדן, הכל מלא בחפצים שהרמים הצליחו בנסיגתם. קצת מזכיר את הצבא המצרי שנסוג במלחמת ששת הימים בסיני. ולקראת סיום, תראה מה כתוב דודו, ויצא העם ויבוזו את מחנה ארם, ויסעה צולת בשקל וסעתיים שעורים בשקל כדבר אדוני. והמלך הפקיד את השליש אשר נשען ילדו על השער, וירמסו העם בשער וימות, כאשר דיבר איש האלוהים. המצור נגמר, סעת צולת וסעתיים שעורים בשקל אחד, והשליש שזלזל באלישע ראה הכל, אבל נרמס ומת. וזה משפט הסיום דודו, אלישע הבטיח ואלישע קיים.
וואו, טוב, תודה לך. דוקטור אילן אבקסיס, שדרן הישראלית, ההסקט דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. תודה רבה.
תודה לך ולמאזינים.
ובמסגרת פינת הלשון, נעסוק במגע בין לשונות. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
בוקר טוב, דודו, מה שלומך?
מסוקרן מאוד. הכוונה היא ללשונות שדרות זו לצד זו, ואז מה? יש אינטראקציה? יש כל השפעות הדדיות?
נכון, אז כשאנחנו מדברים במדעית, מה שנקרא, על הביטוי או על הצירוף מגע בין לשונות, אז אנחנו בעצם העברנו ככה מהעולם הפיזי לעולם המטאפורי את המילה מגע. מגע זה לא דווקא הדבר שנוגע פיזית, אלא באמת לשונות שנמצאות או דרות זו, דרות תחת קורת גג אחת, נאמר, באופן גיאוגרפי, לשונות שנמצאות באותו מרחב גיאוגרפי, שמתוך ההתערבבות הגיאוגרפית נוצרת בעצם ההתערבבות של השפות זו בזו. אנחנו מכירים את זה היום הרבה עם הערבית, אם אנחנו נוסעים לחיפה היום, אנחנו שומעים דוברי ערבית שמדברים ערבית, ואז פתאום משחילים ככה בין לבין מילים או צירופים בעברית. בעיקר אגב כל מיני שמות פרטיים של דברים, נגיד קונטופי ביטוח לאומי, הייתי בביטוח לאומי.
זה לא רק בחיפה, אני מוכרח לומר שגם סבתי ככה הייתה מדברת, נכון? ערבית היא משובצת בעברית.
נכון, אז בעצם יש כאן עניין של שפת אם, שמושפעת מן השפה האחרת הנוהגת במרחב, ומשום כך אנחנו באמת רואים בעיקר בשלב הראשון של ההתערבבות הזאת, אנחנו באמת רואים מעבר של מילים שהן מתחום, בדרך כלל מתחום הממשל, מתחום הבירוקרטיה, דברים שאנשים נחשפים אליהם מכורח. אז אנשים פשוטים במרכאות נחשפים לביטוח לאומי, למשרד הפנים, דברים כאלה. אבל יש גם אנשי מסחר, שנחשפים לרמות אחרות של דברים, של עשייה, נגיד גזברות, נגיד הגזבר, שאנחנו מכירים אותו היום בעברית, והוא נראית לנו מילה עברית לחלוטין, אבל למעשה מילה שמקורה בפרסית, שהתגלגלה אלינו.
זאת אומרת, גם מילים שאנחנו רואים בהן כמילים עבריות לגמרי, הן תולדה של תהליך דומה שהיה בעבר.
נכון, בדיוק. אז בעצם אנחנו יכולים לראות את המעבר הזה בין שפות כמשהו שקורה באמת בכל רבדיה ובכל תקופותיה של השפה העברית, וזה קורה גם בשפות אחרות, לא רק בעברית, פשוט בעברית אנחנו יודעים שהיהודים שחיו כאן במרחב שלנו היו רוב הזמן תחת שלטון זר, וכל שלטון בעצם הותיר את אותותיו בעברית, והיום אנחנו כבר לא רואים במילים האלה מילים זרות, אנחנו נוהגים לומר שיש הבדל בין שאילת מילים מן השפות הזרות, ובין השפעה של שפות לעז, כמו שיש לנו נגיד היום. היום אנחנו מדברים הרבה פעמים על האנגלית, ואנחנו כועסים על אנשים שנוהגים לעז ולא דווקא עברית. נגיד, שלחתי לך מייל, ונגיד אס-אמס, שהוא בכלל לא מילה עברית, אבל...
מייל, אבל, שוב, אס-אמס, יש מסרון שמדובר במילה יפה, אבל מה לומר במקום מייל או אימייל?
במקום מייל, יש לנו עברית, דואר אלקטרוני.
אבל זה ארוך מדי.
בקיצור דואל.
דואל?
בקיצור דואל. דואל, כמו דואר, דואל. שלחתי לך דואל. עכשיו, שוב, אתה יכול לומר, אז למה אתם כל כך מלינים? הרי בעוד נגיד 20 שנה נוכל לומר על מייל מה שאנחנו אומרים היום על פרדס, או מה שאנחנו אומרים היום על גזבר, שהם כבר מילים כל כך עבריות.
את צודקת. הנה, ענית לעצמך, והדיון הסתיים.
אבל אנחנו מנסים לומר היום שנכון, אבל אז כשהמילים האלה נכנסו אל העברית ונשאלו אליה, אז בעצם הייתה תקופה שבה לא הייתה אקדמיה ללשון, לא היה מפעל לחידוש מילים עבריות, וגם אולי הייתה פחות תודעה של העברית כשפת מדינה. אנחנו שוב מדברים על תקופות שבהן העברית לא הייתה שפת מדינה, העברית הייתה שפה של קהילה, והמדינה, הממשל, היה ממשל זר. עכשיו, שוב, אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד מעברים כאלה. אני חושבת שאנחנו יכולים, אולי שתי מילים מעניינות, אם יש לנו זמן טיפה להרחיב בהן, אז אנחנו יכולים לומר שבדרך כלל המילים שאנחנו מכירים ככה כמשפיעות במיוחד, או שנכנסו במיוחד אל העברית, הן מילים מן העברית, מן היוונית, סליחה, וגם מן הפרסית. אלו היו התקופות אולי העיקריות שבהן חדרו מילים אל העברית. אנחנו רואים אותן כבר במשנה, כלומר, זה לא מילים שאנחנו היום מסתכלים ואומרים, איך לא ידענו. אנחנו רואים אותן כבר במשנה. אולי היוונית הכי מעניינת בעיניי, מכיוון שבאמת היה משטר יווני כאן בארץ, היה שלטון יווני, רומאי אחר כך, כאילו היו הרבה מאוד השפעות כאלה, ואנחנו, נגיד, אחת המילים שאני ממש ממש אוהבת מיוונית, ולמשל, ועשית ספוילר כבר, כלכלן, אז למשל אתה מכיר את השיר כל אורלוגין, קורא חצות?
אני יודע מה זה אורלוגין, שזה... כן, אבל גם מכיר את השיר, ודאי.
אז אורלוגין היא מילה שנראית לנו כאילו מילה נורא עתיקה כזאת בעברית, נכון. אבל היא בעצם מילה מיוונית. היא מילה שאנחנו מוצאים אותה, בפעם הראשונה אנחנו מוצאים אותה בתלמוד הירושלמי, ואומרים שם למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אורלוגין, והיה מביט בה, והיה יודע איזו שעה של יום.
שעון.
כלומר, קודם כל, נכון, בדיוק, קודם כל שעון.
אז אם כן, נפסיקו לומר אורלוגין, אל תנסו להישמע היפים, אמריקאים או יוונים, תאמרו שעון.
נכון. מה שמעניין כזה לראות שאורלוגין בתקופת התלמוד נחשב לנקבה, היה מביט בה ולא בו, הוא אומר כאן. והדבר השני זה באמת אורלוגין, הוא בעצם הרכב של שתי מילים ביוונית. אנחנו מכירים את המילה לוגוס הזאת,
שתורה
או אמירה, כן, אנחנו מכירים את זה בכל התורות למיניהם, גיאולוגיה וכל מיני, אנחנו מכירים את הלוגוס הזה שהופך לגיאה, אז הנה כאן הוא נהיה גין, והור זאת שעה, הורה זאת שעה ביוונית.
די, כמו אוור, די.
נכון, נכון.
וואו, הנה הסבר למילה שאנחנו משתמשים בה על בסיס יומי, אורלוגין. הראה לי את האורלוגין שלך, וידע מה השעה.
נכון, אז, okay. אז בעצם אורלוגין זה האמירה של השעה, זה מה שזה, הדבר האומר את השעה. והנה האורלוגין שלנו, ואתה יודע מה הדבר המעניין הוא שבאמת, כשנולד השעון העברי, אז בעצם נעשה הבידול, דיברנו הרבה פעמים על זה שכשיש שתי מילים לאותו דבר בשפה, והשפה לא מבזבזת במרכאות את המילה, אלא נותנת לה איזשהו ייחוד, אז אורלוגין הפכה להיות המילה שמציינת את שעון הקיר,
נכון.
שמזיז את המחוג שלו ועושה קולות של צלצול אחת לשעה.
של אנשים מבוגרים שאוהבים את זה, מי, נכון. לא יודע, למה אנשים בני 70 אוהבים את הדבר הזה.
נכון, אז פעם זה היה ממש סמל סטטוס בבתים, כן, היום בדיוק. כבר אז פחות.
סמל סטטוס שהיה לכולם, זה מה שיפה, אבל אוקיי.
זה נכון. אז זה למשל אורלוגין מיוונית, ואם תרצה עוד מילה שנתחיל אותה ונדבר קצת יותר לקראת החנוכה, היא למשל מילה שבאה לנו מן היוונית, ואז התגלגלה אל הלדינו, ומן הלדינו התגלגלה אל העברית, כל מה שקשור בספונג'ה.
ספונג'ה, אוקיי, מעניין.
ספונג'ה, סופגניה.
אוקיי, ספוג, סופגניה, ספונג'ה, מעניין. אז רגע, אז אולי נרחיב על זה באמת בפעם הבאה וכבר נדבר באמת דוח על חנוכה.
בטח.
יאללה, אז הנה, זה הנושא של הפינה הבאה. אנחנו נסתפק בדברים האלה ונתענג על מה שלמדנו, בין היתר על אורלוגין. תודה רבה לך, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. תודה רבה. ובמסגרת פינת הספרות נעסוק במשורר אושן וונג. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסקת האחיות גרים בגלי צהל, שלום.
שלום.
מי הוא אושן וונג ולמה אני נאלץ ללמוד לקראת הפינה כל מיני מושגים ועל אנשים שאני לא מכיר?
קודם כל, מטרת הפינה היא להרחיב את דעתנו.
גם מטרת התוכנית, זה בסדר, אני אחרון להתלונן.
אוקיי. וקיבלת פרס על העניין הזה.
אוקיי.
אז אושן וונג הוא באמת אחד המשוררים הסופרים העולים והמצליחים ביותר היום. בחור מאוד מאוד צעיר, הוא בסך הכל בין 32. והוא יליד וייטנאם, הוא בעצם אמו עקרה איתו לארצות הברית כשהוא היה בסך הכל בין 2. ומאז הוא הספיק לגרוף כמות באמת מדהימה של פרסים, גם בבריטניה וגם בארצות הברית. אבל הסיבה שבגלל אנחנו מדברים עליו היום קשורה דווקא לאוסטרליה, טריטוריה דוברת אנגלית אחרת, ושם תלמידי י"ב באוסטרליה קיבלו בבחינות ה-HSCs שלהם, שבחינות הכניסה בעצם, או בחינות הבגרות שלהם באנגלית, טקסט שלו לנתח ולענות עליו, ו60,000 תלמידים קיבלו את הטקסטים הללו כדי לכתוב עליהם בבחינות, וכמה מהם התקשו מאוד להבין מה הוא רוצה מהם, נבחנו על קטעים מתוך רומן הביקורים שלו, ומאחר והיום אנחנו בעולם שבו אתה יכול להגיע בקלות רבה מאוד, ליוצרים ולסופרים ולמשוררים הללו, מכיוון שהם גם נמצאים ברשתות חברתיות, הם כתבו לו מגוון הודעות שבהם הם מתלוננים על הטקסט.
וואו.
וזו אגב לא הפעם הראשונה, ואגב לא הפעם הראשונה אפילו באוסטרליה, לפני כמה שנים, משוררת שהיא גם אוסטרלית ילידית בנוסף לכל, בעצם נבחרה על ידי ועדה, הסופרים לא יודעים שהטקסטים שלהם נבחרים, יש ועדה שבוחרת, השיר שלה היה אחד מאלה שנלמדו לבגרות, והיא קיבלה הודעות סכנה מאוד מאוד לא נעימות מהתלמידים. הם התלוננו על הרמה של השיר, טענו שאין לו שום משמעות, קוף יכול היה לכתוב את זה, אחד התלמידים כתב לה.
זה עידן הטוקבקים, כולם יש להם מה להגיד על כל דבר.
בדיוק, אבל אושן וונג, מאחר והוא באמת כאמור אדם צעיר מאוד מאוד מעודכן כנראה, לא רק לקח את זה בהומור, אלא גם ענה להם, הוא עשה צילומי מסך של ההודעות שהם שלחו אליו, ופרסם בעמוד האינסטגרם שלו את התגובות שלו, ולמשל לסטודנט אחד שכתב, אני ממש לא מצליח להבין מה המשמעות של מה שאתה כותב. כתב, כן, משמעות זה גם הדבר שאני מחפש. לאימא של אחד התלמידים שכתבה גם היא ואמרה, אני מחפשת עוד אינפורמציה למשמעות של השיר הזה, גם אני לא מבינה אותו. הוא כתב, זה לא יפה שאתם מערבים הורים, זאת אומרת, התייחס לכל הדבר הזה.
אני ממש...
בהרבה מאוד הומור.
יש מזל למשוררים לאומיים, לכותבים, לאנשים שנחשבים ליוצרים קלאסיים, שהם יצרו בתקופה שבה לא היה טוקבקים. היום נכון. כל דבר נשפט על ידי כל אדם.
אז זה בדיוק מה שעורר את סקרנותי, וגרם לי לחשוב הרבה מאוד על הסיפור הזה, מכיוון שאני לא... חושבת שבתקופתי יכולתי פשוט פשוט לשלוח מכתב דליה רביקוביץ', לאמילי דיקנסון, לצ'כו ולהתלונן שאני לא מצליחה להבין את כינורו של רוטשילד, ואולי הוא יכול לתת לי קצת אינפורמציה על המניע מאחורי כתיבת הסיפור הזה. אנחנו היום חיים בעולם שבו היוצרים וגם הצרכנים של התרבות הזאת היא הרבה מאוד פעמים חולקים את אותן ספרות חברתיות, והדיון הזה יכול להיות מאוד מתסכל, יכול להיות מאוד משעשע, כמו למשל במקרה הזה, ואנחנו נצטרך לחכות ולראות איך הוא משפיע, האם הוא משפיע על היצירה עצמה. זאת אומרת, אם שאתה יכול לנהל מצוינת. דיאלוג מהסוג הזה נכון. עם היוצרים,
נכון.
זה משפיע על האופן שבו אתה יוצר. דוחף אותך לקראת...
תהייה מדהימה שאני לא בטוח שאנחנו יודעים לענות עליה.
אני חושבת שאנחנו עדיין לא יודעים לענות עליה, הרשתות הללו חיות איתנו זמן קצר מדי לכדי שאפשר יהיה לומר בוודאות משהו על האופן שבו הן משפיעות על היצירה. אנחנו יודעים, וזה נושא שעלה כבר בשיחות קודמות שלנו, שלמשל תרבות הביטול, שבארץ עדיין לא פרחה לשמחתנו, באופן שבו היא עובדת בארצות אחרות, אבל תרבות הביטול עובדת הרבה מאוד דרך רשתות חברתיות, ויש סופרים ומשוררים שנפגעו ממנה, שנאלצים לענות לטענות שהקהל שלהם מעלה נגדם, ונתונים לפעמים לחרמות על הטקסטים שלהם, אבל האם זה משפיע על הטקסטים עצמם? זה דבר שאנחנו נצטרך להמתין ולראות, זה מוקדם מדי.
וואו, טוב, בכל מקרה אני מוכרח לומר שהשיחה זו... כבר גרמה לי לעשות פולו באינסטגרם עליו.
אז מצוין, ואני ממליצה לכולם לעקוב אחרי המשורר הזה, לא רק ברשתות חברתיות, יש כמה שירים נפלאים שלו, ששיר סתיו תרגמה באחד מגיליונות מוזניים, ולחפש באמת את היצירה שלו, כי היא אכן תאונת משמעות, מבלבלת לעתים, אבל מצוינת.
וואו. טוב, אני עוקב, אבל לפחות באינסטגרם, ואלה באמת שאלות מהותיות ומאוד מעניינות. תודה רבה לך על השיחה הזו, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסקת האחיות גרים בגלי צהל, תודה.
תודה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן מחר, תוכנית חדשה להתראות.